אנחנו נמצאים בסיפורי מעשיות. אולי השיעור אחד לפני האחרון או האחרון, נראה מה יהיה ההספק שלנו היום. אני לא אוכל לספר את כל הסיפור מההתחלה. אני רק אגיד שאנחנו עוסקים בעצם, בגדול, אנחנו עוסקים במעשייה של רבי נחמן מברסלב. כדרכו בקודש, המעשיות שלו הן באיזשהו אופן נטולות היגיון. אנחנו לא ממש מצליחים, לא נטולות היגיון, נטולות היגיון מבחינתנו. אנחנו לא מבינים מה הוא אומר. 18. ועוד סיפורים קטנים בכל מיני מקומות. אנחנו לא באמת מבינים מה הולך שם. מה שכן אומר רבי נתן, שהוא שמע מפיו, שמי שיכול להוציא משם איזושהי עצה או איזושהי תבונה או איזה משהו חכם שיכול להשתמש איתו, שיקח את זה, זה שלו. פשוט מאוד. מעשה מבין מלך בן שפחה שנתחלפו, הוא בעצם המעשה שעליו מבוסס בן מלך ואני. אני חושב שזה של דיקנס, לא? של דיקנס אולי, בן מלך ואני, כן, של צ'ארלס דיקנס, אם אני לא טועה. הסיפור של צ'ארלס דיקנס מבוסס בעצם על הסיפור הזה של רבי נחמן מברסלב. הסיפורים של רבי נחמן מברסלב הם כל כך נטועים עמוק בתוך התרבות הקולקטיבית, שכולם כל הזמן מצטטים אותם, חוץ מאיתנו כמובן, לומדים אותם בחוג שפות שנייה, חוג שפות שניות, בברקלי, בסורבון, בכל מיני מקומות. אנחנו פשוט כאלה אבלים שהאוצרות שלנו ואנחנו לא משתמשים בהם. מעשה מבין מלך בן שפחה שנתחלפו, היו היה פעם אחת הייתה מלכה והיא נולד לבן, וגם לשפחה שלה נולד בן, והמיילדת פשוט החליפה ביניהם לראות מה יהיה. הוא נתגדל בבית המלך והוא נתגדל בבית העבד, וככה הם נתגדלו. אבל טבעו של זה היה תמיד נמשך למלכות, וטבעו של זה היה נמשך אל המקומות הנמוכים יותר, אל התאוות וכן הלאה. על זו הדרך, כשנתגדלו, התחילה לצאת שמועה בעולם, שהתחילו להגיד למלך שאומרים שבעצם הוא התחלף. המלך אמר, זה בעיה מאוד רצינית, שמא יבואו לקשור עליי קשר ויקחו את הבן אדם הזה ויגידו, אתה לא ראוי להיות מלך, הוא ראוי להיות מלך. אז הוא גירש אותו, פשוט מאוד, הוא גירש אותו. ההוא, את הבן מלך האמיתי שחושב שהוא, כן. עכשיו שולט בן השפחה, ובן המלך מגורש. טוב, מסכן, עושה הבן מלך אחד ועוד אחד האמיתי. מעכשיו תמיד זה יהיה האמיתי, בסדר? עושה אחד ועוד אחד בראשו ואומר, איזה מפר, אם אני באמת מלך, בן מלך, אז למה התגירשו אותי? ולמה כל זה מגיע לי? ואם אני לא בן מלך ואני בן שפחה, שעזבו אותי בשקט. שקט. ובין כך ובין כך שקט אין לו. ואז רבנו אומר, הוא לוקח את עצמו אל, אני מצטט, זה לא שלי, רבנו, הוא לוקח אותו אל עצמו, את עצמו אל המקומות הנמוכים, רבנו אומר, הוא לוקח את עצמו אל בתי הזונות ואל השתייה. ושם הוא מפיל את עצמו. כמובן שרבי נחמן ברסלב אחר כך התנצל שהוא אמר ככה, ואמר, תשמעו, זה וכן הלאה, צריך להסביר למה השתמשתי בלשון כזאת. אבל לשם הוא לקח את עצמו, והייאוש שלו גבר כל הזמן, בלי הפסקה. אם אני בן מלך, למה מגיע לי ככה? ואם אני לא בן מלך, אז למה מגיע לי ככה? להיות מגורש ממקומי וכן הלאה. יום אחד בא לו חלום, בחלום אמרו לו, תלך תתחיל לעבוד, אל תהיה בטלן, קום, תמצא עבודה, ואנחנו מבטיחים לך, ככה אמרו לו בחלום, שהכל יסתדר. טוב, החלום חזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומחמת שחזר הרבה פעמים, אז הוא החליט שהוא הולך לעשות את זה, והוא הלך לחפש עבודה. נקלע לאיזה מקום, שאל אותו איזה איש על סוס, אתה רוצה לעבוד? אומר לו, כן. אומר לו, בוא תעבוד אצלי, אצלי יש אנשים שהם רואי בהמות. וזה מה שאנחנו עושים, פשוט לוקחים בהמות משוק לשוק בשביל למכור אותם. זו עבודה קשה, אבל שכרה בצידה. אבל מה שקרה זה שהוא התחיל לצוות עליו כצוות האדון על המשרת, והוא בסך הכל היה כאן מוזכר, ופתאום מה שקורה זה שהוא עסוק ב... להיות אדון עליו. והוא לא ידע איך הוא יסתדר בין כך ובין כך. מה שקרה זה שביום אחד פשוט שתי בהמות פשוט ברחו. התחיל לרוץ אחריהם והן בורחות, והוא רץ והן בורחות, ופתאום הוא עומד באמצע יער, והוא לבד, והוא מסתכל אחורה, והוא אומר, לחזור אני לא אחזור, כי ההוא ייתן לי מכה אחת, יערוג אותי, שהלכו לי לאיבוד שתי בהמות. ללכת לחפש אותם ביער, גם ככה אני אמות מאימת החיות וכן הלאה, עדיף כבר בתוך היער, שם זה לא ודאי שאני אמות, ושם זה ודאי שאני אמות, והתחיל לחפש אותם. הוא ראה איזה פלא, בכל פעם שהוא מפסיק לרדוף מחמת עייפותו, או בגלל שהוא, אז הם עוצרות. ואז איכשהו מתחילות לרוץ. בלילה החיות התחילו להיות קצת יותר מסוכן, אז הוא עלה על עץ, והוא חיכה כל הלילה, וממש שהלילה התהפך ליום, אז הוא שמע צחוק כזה מפחיד בכל היער, שהוא פשוט נרעד בכל עצמותיו. ואיך שהשמש עלתה, הוא הסתכל למטה, והוא רואה למטה, את הבהמות רואות, שתי הפרות האלה. רץ למטה לתפוס אותם, מתחיל לרדוף, עוד פעם הם מתחילות לרוץ. רצות עוד יותר לתוך מהווה היער, רצות, 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 ככה שלושה או ארבעה ימים, שבכל לילה הוא מטפס על עץ, ולילה אחד, פתאום הוא מגיע לעץ, לישון כדרכו ביער, והוא רואה שם בן אדם. הוא שואל אותה, מי אתה אדם, מי אתה אדם? דנו בכל זה, שיעורים ארוכים מאוד וכן הלאה, אני רק מספר את העלילה, ושנגיע למקום שאנחנו נמצאים עכשיו, והם שומעים את הצחוק ונורא נבהלים, והם תוך כדי, כאילו, וככה עוברים עליהם הימים ברדיפה אחרי הבהמות, הוא רודף אחרי הסוס שלו שהוא הגיע לשם ורדה, והוא רודף אחרי הבהמות, ובין כך ובין כך יום אחד הם מוצאים איש מאוד מאוד גדול, ואיש הזה נקרא אדם היער. אדם היער, הוא שואל אותו את בן המלך. הוא שואל אותו, תגיד, מה אתה עושה? אז הוא אומר לו, לא, אני רץ אחרי הבהמות. אז הוא אומר לו, זה בכלל לא הבהמות שלך, זה העבירות שלך. מה אתה רץ אחרי? עזוב אותה. בוא איתי ואני אוביל אותך אל המקום ששם מגיע לך להיות. והוא מעלה אותו למעלה, מעלה אותם למעלה ביחד אל הבית. מה שמתברר בינתיים זה שהאיש של הסוס שפגש על העץ, זה המלך, הבן שפחה שחושב שהוא מלך, שגם לא היה הרהורי חרטה. והסוס ברח לו, אז הוא פשוט רדף אחרי הסוס. ביחד הם הגיעו להיות ביחד, שם, ביער הזה. ואז איש היער, אדם היער הזה, הוא שומע שהם מפחדים נורא מהצחוק. הוא אומר להם, אל תפחדו, אתם יודעים מה זה הצחוק הזה? תטו אוזן. והם מתאים אוזן, פתאום הם שומעים, לא הצחוק, סליחה, את הקול של החיות הרעות. פתאום הם שומעים שזה בכלל ניגון. מאוד מאוד יפה, ומתאים אוזן עוד יותר, ושומעים שהניגון מתגבר ומתגבר ומתגבר, ובכלל כל הפחדים שלהם, זה בכלל היה איזושהי סוג של הרמוניה כזאת, שפשוט לא שמעו אותה, הם לא יכלו לשמוע אותה. וכשמספרים את זה לאיש היער, אז הוא אומר להם, זה חידוש, זה לא חידוש, לי יש כלי כזה מעץ, עם נוצות, ואמרנו איזה גאדג'ט כזה, שאתה שם אותו על כל חיה או בהמה, החיה הבהמה מתחילות לנגן פתאום. והוא נתן לו את לבן מלך במתנה את הדבר הזה. ואז הוא אמר לו, תשמע, עכשיו אני שולח אותך אל הייעוד שלך. והייעוד שלך זה שאתה תלך לחפש מדינה שנקראת מדינה טיפשה, מדינה חכמה ומלך טיפש. ושם שאתה תמצא את המדינה הזאת, במקום הזה אתה תבוא אל הגדולה שלך, אל מה שמגיע לך. טוב, לוקח את הכלי, איתו בן השפחה, ומתחיל ללכת. והוא כל הזמן עסוק, ככה בנו מספר לנו בלחפש איזה בהמה או חיה עוף בשביל לשים עליה את הכלי כדי שהיא תתחיל לנגן. באמת הוא מוצא פה ושם איזה סוס, שם עליו כולו מבסוט. פתאום מתקרב מרחוק אדם עם סוס. הוא מגיע אליו והוא אומר לו, סליחה, אפשר לנסות פה משהו עם הסוס שלך? הוא אומר לו, כן, הוא שם את הכלי הזה על הסוס והסוס מתחיל לשיר. והוא מחכה למחיאות כפיים. אז האדם על הסוס אומר לו, אתה תמכור לי את זה, הוא אומר לו. אז הוא אומר לו, מה פתאום, אני לא יכול למכור את זה, זה הדבר הכי חשוב שיש לי בחיים שלי. אז הוא אמר לו, מה תעשה עם זה, עם הדבר הזה? מה תעשה, קומדיה ותקבל שקל? מה, תלך לעיר עכשיו, תעשה הצגות? מה, תלך לטלוויזיה ותראה כאילו, וכולם יכירו אותך? מה תעשה עם זה, עם הדבר הזה? אבל אם תיתן לי את זה, אני אלמד אותך משהו יותר חשוב מזה, יותר גדול. שאני קיבלתי את זה מאבות אבותיי, ואני נותן לך את זה במתנה, כי אני חפץ בכלי הזה מאוד. אמר לו, מה תלמד אותי? אמר לו, אני אלמד אותך להבין דבר מתוך דבר. ומיד, אף על פי שלא היה יכול עדיין להבין דבר מתוך דבר, אמר, כן, אני רוצה את הדבר הזה. ונתן לו את הכלי והוא לימד אותו דבר מתוך דבר, פה אנחנו נמצאים. טוב, המלחמה האינסופית בעצם, שאנחנו מדברים כבר חמישה שיעורים בערך, בין האמת לשקר. בין המנהיגות לבין העבדות שלנו, בין הדברים שאנחנו, בין המקומות שבהם אני בן חורין, ובין המקומות שאני פשוט עבד, עבד לתאוות שלי, להרגלים שלי, לדפוסי המחיה שלי, וכן הלאה, שופוני, מה יגידו עליי, מה לא יגידו עליי, מה אני אגיד על עצמי, להצלחות שלי, לכישלונות שלי, לבין היכולת שלי באמת להיות חופשי ולהאמין בתקווה. בסדר? כל כך הרבה יש לי, כל כך הרבה דיברנו על הדבר הזה, על היה, בחינת, אני עתיד להיות יום אחד, אדם שמושך אל עצמו את התקווה, אבל אני לא יכול לחזור עכשיו על כל השעות, שעות, שעות של לימוד, מפה. יש את זה, דרך אגב, רואה את זה באינטרנט באיזשהו שלב. והבן מלך האמת, מאחר שנעשה מבין, אוקיי, בסדר, רק אני אגיד לכם מה, אני הרבה אסתמך על השיעורים של, של, ש, שהיינו כבר מטבע הדברים, אז מי שלא מבין על מה אני מדבר, אז זה לא בגללו, זה בגללי, בסדר? אתם לא טיפשים, אתם פשוט אין לכם מספיק חומר למי שלא היה כאן פעם. אבל לאט לאט זה יתחבר, אני מאמין. והבן מלך האמת, מאחר שנעשה מבין דבר מתוך דבר, היה הולך שם אצל שער המדינה. היה שם מין שער כזה גדול של המדינה הזאת, שהיא נקראת מדינה חכמה ומלך טיפש. והבין שהוא באפשר שיחגור מותניו לזה, להחזיר למדינה השם הראשון. כי כבר נעשה מבין דבר מתוך דבר, על כן הבין שהוא באפשר, אף על פי שעדיין אינו יודע איך הוא מה, איך יוכל לעשות זאת. אף על פי כן, מאחר שנעשה מבין דבר מתוך דבר, על כן הבין שהוא באפשר. ונתיישב, שיצווה להניח אותו להיכנס. בכניסה יש שומרים. והוא יכניס עצמו לזה. היינו מה לעשות? להחזיר למדינה את השם הישן שלה. זה דבר אחד שלא אמרתי לטובת מי שלא היה כאן שבוע שעבר. כשהוא הגיע לשער של המדינה הזאת, המדינה החכמה והמלך הטיפש, אמרו לה שומרים בשער, אם אתה רוצה להיכנס למדינה הזאת שלנו, אתה צריך להחזיר לה את השם הישן שלה. אבל תכף אנחנו נדבר על זה, תראו. ומה יפסיד בזה אם ינסה? ואמר לאותם אנשים שיניחו אותו לכנוס. והוא יחגור מותניו לעניין הנה להחזיר אל המדינה השם הראשון. והניחו אותו לכנוס, והודיעו אל השרים שנמצא איש כזה שרוצה לחגור מותניו לזה להחזיר למדינה השם הראשון, והביאו אל השרים של המדינה. בעצם אמרו לו השומרים בשער, מי שרוצה להיכנס לפה אל המדינה הזאת, רוצה למלוך במדינה הזאת, אז הוא צריך להחזיר למדינה את השם הישן שלה. מהו השם הישן שלה? פעם המדינה נקראה מדינה טיפשה ומלך חכם. היום המדינה נקראת מדינה חכמה ומלך טיפש. דיברנו על זה, אבל רק עד פה. דיברנו על זה. האנושות עברה שלוש פאזות בעצם בגדול. לאט לאט, ככל שאנחנו מתקרבים לימינו, ככה השינויים הם הופכים להיות דחופים יותר ומהירים יותר פשוט. אבל השינויים הם מהפכנים. עצם זה שאני עבדתי פעם בתור תסריטאי, לפני שעשיתי תשובה, ולא היה מייל. אני הייתי צריך להדפיס את זה ולשלוח במונית, מבינים? להפקה. זה בתקופה שלי לא היה אינטרנט. תחשבו מה עבר על האנושות רק ב-15 שנים האחרונות. זו קפיצה שאי אפשר לתאר. אותה קפיצה עברה פחות או יותר לפני 200 וכמה שנים בתקופת המהפכה התעשייתית. המהפכה התעשייתית, מה שהיא הולידה בעצם, היא הולידה אדם גדול, אדם ששאף לגדלות, אדם שרצה להרוג את המלך ולהתחיל לעשות מה שהוא רוצה. להיות חכם, להיות גדול. זאת אומרת, מה שבעצם התהפך, זה שהאדם הוא הפך להיות, לא שקודם הוא לא היה השליט, אבל קודם החוכמה הייתה מקובץ אצל מעט אנשים. ורוב האנשים בעולם, הם היו חיים את שגרת יומם. שאלו אותי אם היו מאושרים, אני חושב שכן, אני לא יודע, אבל נראה לי שכשהגזרה שלי, כן, תחומי הגזרה שלי, ככל שהם צרים יותר, ככה האושר שלי הוא באפשרי יותר. כי מה מהרפא לי את האושר? החלום. החלום מהרפא לי את האושר. ככל שהחלום שלי הוא גדול יותר, אז ככה, איפה שאני נמצא עכשיו, ברגע נתון, הוא דהוי יותר. למה? כי הוא רחוק מהחלום. עד כדי כך שיש תיאוריה פסיכולוגית מאוד מעניינת שאומרת שמה שמפריד ביני לבין החלום, זה החלום. כי עצם זה שאני כל הזמן עסוק בלחלום אותו, מונע ממני מלהביא אותו ממש. עכשיו, מלך חכם ומדינה טיפשה, כל זה לפני ניטשה. ניטשה כמייצג איזשהו, אתם מבינים, שהכריז על מות המלך, מות האלוקים. עכשיו, הוא הרג לנו את האבא, זה מה שהוא עשה בעצם, לכל האנושות, עם ההשתלשלויות, הוא הרג לנו את האבא. אם פעם לא היה יותר קל, בכלל לא, פיזית, אבל מנטלית היה יותר קל. מנטלית אדם שנולד לתוך מקום של אמונה ואין בלתה שום דבר מלבד האמונה, אז קל לו יותר, כי אין שום דבר. סיפרתי את כל הסיפורים, אני לא עלה אתכם, אין לי כוח לחזור לשם, דיברנו על זה המון. אבל העולם עבר פאזה, עכשיו פתאום האדם הפך להיות מאוד מאוד גדול. האדם גדול, אז עכשיו אם אני גדול כבר, אז אין המלך טיפש, או שאין מלך. הוא אדם משכיל, נאור, מתקדם, איך הוא מתייחס לתורה הקדושה. זה טיפשי, בצורה, בואו נגיד, נגיד, בהסתכלות המעודנת שלו זה טיפשי. בהסתכלות, נגיד שהוא עכשיו הוא במהות של ענווה, אבל אם עכשיו הוא קצת בגאווה, אז זה הכל שטויות ואין שום דבר. מה קרה לנו כשהרגו לנו את הדבר הזה? הכל בסדר, הכל פיקס, אבל אין לנו בשביל מה כבר, בעצם. את הטעם, לא את הטעם, סליחה, את המטרה, כבר אין. המטרה היא אף פעם לא מוחשית. המטרה היא חייבת להיות גבוהה מהמוחשות על מנת שאני אוכל בעצם להביא בכל פעם מחדש את היכולת מה לעשות. תראו איזה יופי. הוא הבין שהוא באפשר. אף על פי שעדיין אינו יודע איך הוא מה איך יוכל לעשות זאת, אף על פי כן מאחר שנעשה מבין דבר מתוך דבר, על כן הבין שהוא באפשר. מה זה באפשר? למה זה באפשר? תסביר לי. אז הסברתי את זה כל כך הרבה פעמים, אני אגיד רק עוד דבר אחד, עוד פעם אחת, סליחה. אובייקטיבית רבותיי וגבירותיי, אין דבר כזה. לא יכול להיות. מבחינה אובייקטיבית לא יכול להיות שבכל מצב נתון באפשרי המציאות. זה יכול להיות. זה בחזקת אפשרי המציאות. אתם מבינים מה אני אומר? אם זה אובייקטיבית, אז או שאת יכולה לעשות זה, או שאת לא יכולה לעשות זה. זהו. אבל בסובייקט, אין דבר שאני לא יכול לעשות בעולם הזה. אין דבר בעולם שהאמונה שלי, האמונה שלי עליו היא לא תופסת. אתם מבינים? אם יש לי אמונה. אבל אם אין לי אמונה, אמונה יש לי. פשוט אין במה להאמין. זה לא שהוא הרג עכשיו אני, טוב, אני לא מאמין בזה, אני כן מאמין בזה לכולנו. כל האנושות עברה. אני אסביר לכם את זה נורא פשוט. חקלאי, שנמצא בשדה, לפני המהפכה התעשייתית שעברה על העולם, הוא היה צריך להתפלל לגשם. זה לא שהוא היה צריך להתפלל לגשם, זה מה שהוא עשה, זה כל מה שהאנושות כולה עשתה. ידע, בכל מקום מוכתר ומוגש לשמי, האנושות עסקה בתפילה, בעבודה רוחנית, בגלל שזה היה העניין בעולם הזה, לא היה שום דבר אחר. מתוך כך, מה שקרה זה שהתפתחו המון 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 דברים אחרים. דברים שלדוגמה, האמונה הזאת, היא הולידה את הכוח, מה לעשות? האמונה הולידה את הכוח להחזיק מעמד גם כשמאוד מאוד קשה. ואף פעם לא להישבר. אף פעם. ולקום בבוקר לעוד בוקר קשה, ולהמשיך לסחוב עם חיוך. ולעבור את העולם הזה בין כך ובין כך שעובר עלינו כמו סיוט, לעבור אותו כמו בן אדם. זה הכל. התורה הגדולה הגדולה שלנו, הענקית הזאת, הממסד המטורף הזה שקיים קרוב ל-6,000 שנה כבר, הוא כולו מכוון רק על דבר אחד, לעולם יהיה אדם. להביא אותנו למקום שבו הבחירה שלי בכל רגע נתון היא קיימת. ולא עכשיו, מה ששיבש את הבחירה שלי זה... מה שיבש את הבחירה שלי, אני לא יכול פשוט... מה שיבש את הבחירה שלי, זו דוגמה, הרגל רע. אני בוחר לא לעשן את הסיגריה הזאת, אני יודע שאני בצרות צרורות, אנשים אחרי השתלת לב ריאות יוצאים החוצה, דופקים ז'יגרה בהמתנה של טיפול נמרץ. אתם יודעים את זה? אין לו בחירה. אין לו בחירה. אדם שרודף אחרי דברים ובדרך רומס אנשים אחרים. אדם שלא מכיר את הילדים שלו כל כך. הרבנית ימי מזרחי אמרה שלכל בעל צריך לעשות לו מבחן פעם בחודש, להעמיד את כל הילדים מולו ולהגיד להם, להגיד לו, עכשיו תגיד, כל ילד, איך קוראים לו בבס כיתאו? עכשיו, במשפחות שלנו זה קצת קשה, גילו. איך קוראים להם ברור, אבל באיזה כיתה כל אחד? יש לי חבר ששואלים אותו בין כמה תינוק שלו, אז הוא אומר, לפני כמה חודשים הוא היה בין כמה חודשים. גבר. היכולת של האדם להתמודד במקומות שקשה לו מאוד מאוד להתמודד, זה מה שעושה אותנו אדם. זה מה שמבדיל אותנו מכל שאר הבריות, שאני חולק מהלחם שלי לאדם רעב. לא תראו את זה בשום מקום. בשום מקום בטבע, אבולוציה, מה שאתם רוצים, לא תראו אף אחד חולק מהלחם שלו, אף על פי שיחסר לי, לא, יחסר לי, אני מסתפק עכשיו במועט על מנת שגם לך יהיה. זה כוח אמוני, כי אנחנו כולנו נורא חכמים בבין אדם לחברו, אני אומר את זה כל הזמן, זה דבר נורא חשוב, אנחנו כולנו חכמים בבין אדם לחברו כל זמן שלכולנו יש את המנה שלנו מולנו. אבל 1,000 איש ומנה אחת חלסנה על הבין אדם לחברו, והיו כבר מקרים בהיסטוריה של הנדע מצרות. מה יחזיק אדם אם יש 1,000 איש וחתיכת לחם אחת לתת גם לחבר שלו ולזה שהוא לא מכיר ולזה שגובע ברב יותר ממנו. אמונה שגדלה למקום טוב, מאוד חשוב, אמונה שגדלה למקום טוב. עכשיו, הדברים האלה, זה אלה דברים שפעם היו נחלתו של העולם. פעם, מזמן, זה לא שלא היו מלחמות, זה לא שלא היו רשעים, הכל היה. אבל משהו אחד היה לאדם האינדיבידואל שישב בשדה לבד, היה לו, החלומות שלו היו הרבה יותר קטנים, ולכך הוא עצמו היה הרבה יותר מחובר אל המציאות. הוא חי את המציאות, הוא הרגיש את האדמה, נכון? ראיתם גלדיאטור שהוא כל פעם מרים את ה... מריח את האדמה, אולי זאת האדמה שאני אקבר בה? משהו, יש פעם שהיינו צופים אובססיביים של סרטים, אז יש את התקופות האלה שתמיד אשתי הייתה אומרת לי, לא נעים לחיות. זו תקופה שלא נעים לחיות בה, נכון? התקופות האלה של אנגליה, של ג'ק המרטש, הכל אפל כזה ורק לא בא טוב. אבל התקופות האלה של כאילו זה, איך קוראים לזה? 300, ראיתם את 300? הטבע, הטבע שם חי, הטבע חי, אתה חי עם הטבע. עקרו את אצבעותינו מעולמנו, זהו, זה איפה יש טבע? לא יודע, ביוטיוב, איפה יש טבע היום? שביוטיוב, זה המקום האחרון שמשה, ונשיונל גיאוגרפיק. אבל תכלס באמת, כאילו, אני לא מדבר על זה שכן, הטבע קיים, אבל יש לי חבר שנסע עכשיו לאפריקה, לספארי מטורף, משוגע וכן הלאה, ואני מוכן להתערב, על מה שאתם רוצים, אני מוכן להתערב איתכם, שבכל רגע שהוא יעבור בספארי הזה, בשלושה שבועות שהוא ייסע לשם, כל הזמן המחשבה שלו היא תנסה להתאים את מה שקורה לו למה שהוא מכיר מן השיר גיאוגרפיק. יש כבר חלום, יש כבר פנטזיה. בעיה בפנטזיה, אני כל הזמן, הנה, אני אומר את זה לעצמי אפילו, מה לעשות? לפנטזיה אין ריחות רעים. אף פעם לא מזיעים, נכון? תמיד הכל כזה יפה בפנטזיה, ותכלי שאתה מגיע לשם. הפנטזיה הזאת זה שקר, זה לא באמת. האמת זה אני בתוך המציאות. זאת האמת, מתמודד. כשהרגו לנו, הפכו את האדם גדול, אז עכשיו כל הפתרונות הם שלי. ולכן מהרגע הזה אני יכול להתחיל לאכול את העולם הזה, לחלות אותו, אני יכול להחריב אותו, אני יכול כל הזמן להיות עסוק להשתמש בשכל האנושי בשביל לייצר עוד ועוד ועוד ועוד, או בואו נגיד את זה מאוזן, בד בבד ככל שעולה יכולת, נגיד, התמותה הטבעית יורדת, נכון? גם של תינוקות, ברוך השם, וגם תוחלת החיים עולה. ככה הם ממציאים, ממש באותו יחס הם ממציאים פצצות ואמצעים, שיהרגו כמויות של אנשים שאי אפשר לתאר בלחיצת כפתור, בקל, זאת אומרת שזה הכל עומד על בלימה כל הזמן. כן, כמות ה... קראתי מחקר, אתם יודעים שהכסף שהעולם, הכסף שיצא באירופה על מלחמת העולם השנייה, בהפסד ימי עבודה וכן הלאה, היה יכול משנות ה-40 של המאה הקודמת להביא רווחה כלכלית, פיזית, לכל העולם כולו. וזהו, זה היה נגמר, משהו היה נגמר, זאת אומרת לכל כפר באפריקה היה אפשר לשים שם בית חולים קטן, והיה אפשר לספק מים למקומות שאנשים גובעים ברעב. קראתי בכלכליסט לא מזמן שבגלל שהייתה עלייה של 0.3 בחיטה בתירס לא יודע, בעוד משהו, זה יגרום לעוד 40 מיליון איש למות בשנה הבאה מרעב. 40 מיליון איש. באיזשהו מקום בעולם אנחנו לא מודעים לזה בכלל. כי הייתה עלייה, הבורסה משהו זז שם כאילו בהסתברות, כאילו ב-40 מיליון איש ימותו בגלל שזז שתי עשיריות, לא עשיריות, סליחה. זה לא עשיריות, זה אחוזים, נכון. אחוזים, נכון. כמה? אימאלה. אתם מבינים מה זה אומר? אוטומטית זה למה, כי למה? אני צריך... האדם גדול, הוא עושה מה שהוא יודע, אבל הבעיה שאנחנו לא יודעים מה לעשות. לא יודעים מה לעשות. אז גם זה נפטר. לפני כך וכך שנים המציאו לנו את הפוסט-מודרניזם. פוסט-מודרניזם זה האדם המיוחד. האדם המיוחד הוא כבר הרבה יותר בעייתי מהאדם הגדול. תראו, המדינה טיפשה ומלך חכם, זה אומר שהמלך הוא היה כל יכול. הוא ידע הכל, והיה את התודעה הפנימית של הדבר הזה בתוך הלב של בני האדם. היה אל. היה לנו מקום של אחדות לכולנו. היה לנו מקום של אחדות, התורה הקדושה היא הספר הזה, שכל העולם כולו, השורש של המוסר האנושי, מפה זה בא, הכל, 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 הכל. תסתכלו איזה דברים מטורפים יש שם, שאי אפשר לתאר מדי פעם, אתם יודעים, כל מיני דינים, שאתה אומר, תשמע, זה מכתב בתקופה שבה אנשים היו פותרים את הסכסוך שלהם עם נבוט. חד וחלק, כל הדקדוקים שבין גבר לאישה, לעניין נישואים, איך מתחתנים, איך לא מתחתנים וכן הלאה. מה זה כתובה לתת לאישה? את עומדת? לתת לאישה כתובה, ובמה היא יוצאת, במה האישה יוצאה, במה האישה... כמה דקדוקים בתקופה שמי היה בכלל נשים עד לפני... באנגליה עד לפני 80 שנה, לאישה לא היה זכות בחירה. בבחירות, ציפי, את יכולה לסבול את זה. לא קרה שום דבר. אוו, איזה דרמה. איזה עקבים, תראי, זה מיטל, אין לה עקבים. אבל עכשיו אנחנו לא יכולים הרי להחזיר את המצב לקדמותו. אנחנו לא יכולים להחזיר למצב שבו, כמו דרך אגב שתנועת ערכים רוצה לעשות, או כל מי שהוא, אין מצב בעולם שבו האנושות היא תחזור למצב של תמימות כמו שהיה לסבתא שלנו. או לסבתא של סבתא שלנו. זה לא יקרה. מי שרוצה להחזיר את העולם למקום שבו המלך הוא חכם והעולם הוא טיפש, שכחו מזה. זה בלתי אפשרי. זה החידוש הכי גדול של רבנו. הכי גדול. על זה נדבר. עכשיו תראו. אנחנו מטפלים כבר באומה מאוד מאוד חכמה. ברבות הימים והשנים, מה שקרה להם שהם מאוד מאוד התחכמו. עכשיו לדבר איתם זה לא כמו לדבר עם סבתא של סבתא שלהם, זה לא יעזור שום דבר. עכשיו המלך שימלוך, הוא צריך להיות כבר שונה לחלוטין מהמלך שמלך אז. עכשיו הוא צריך למלוך על אנשים שיודעים הכל. הוא צריך למלוך על אנשים שמכירים את כל התאוות. הכל הם מכירים. זה לא מצב שבו החלום שלי קטן, הוא צריך לטפל באנשים שהיכולות שלהם הן חילוניות. מה עוצר אותי? ותסביר לי למה שאני אעצור, בעצם. לטפל בזה, להחזיר לפורמט הישן, לא יעבוד. היו כאן זוג חרדים שבאו לשיעור, ישבו. בסוף השיעור הם באו ואמרו לי, תודה שהכניסו אותנו. איזה יופי. אז אמרתי להם, מה הפשט? מה זאת אומרת תודה שהכניסו אתכם? מה יש כאן? מה אנחנו? אז, מקסים? אז... אז הם אמרו לי, היינו באיזה מקום בשבוע שעבר, ושלום.
שלום.
אביגדור. בסדר. ואמרו לנו, זה מקום של חזרה בתשובה כזה, חילונים באים וזה, ולא נתנו לנו להיכנס. אז אמרתי להם, למה לא נתנו לכם להיכנס? כי אתם תבהילו את החילונים, כאילו יש לכם כיפה, אז אמרו לי, לא, אז היא אמרה לי, לא, מה פתאום? השומר אמר לבעלי, אם בעלך ייכנס, והוא יראה רק בחורה אחת ויפגום בעיניים, כל זה לא שווה. או, זה לא סתם. זה בשורש של השורש של הדברים, זה החילוק. הם כבר לא צריכים בעצם להתחזק. למה? כי הם מחוזק... היא אמרה, אני באתי להתחזק, אני גם צריכה להתחזק. לא, מבחינתם, אתם כבר נמצאים בעולם הישן, שאליו אנחנו היינו רוצים להחזיר עכשיו את כולם. אנחנו היינו רוצים להחזיר את כולם לעולם הישן. אתם כבר, אתם בתוך העולם הישן. מה אתם צריכים? אתם כבר במלא טיפשים לעומת המלך. לא, יש בעיה. גם אצלנו המלך מת. גם אצלנו המלך מת. מה שאתה רואה שמחזיק אותנו, זה רק הבגדים. באיזשהו סוג של טקסיות וזיכרון עמום, מעין כמותו. כי כן, אמא שלי, וכן, סבתא שלי, וכן, אמא של סבתא שלי. אבל הזיכרון כל כך עמום, שאפשר לקבל איזה חיזוק, אפשר לספר לי משהו, אני כל כך חכם. ואדרבה, לי הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה. אתם יודעים את זה, נכון? ואמרו לו השרים, תדע שגם אנחנו איננו טיפשים, חס ושלום. רק שהמלך שהיה הוא חכם גדול מופלג מאוד אשר כנגדו, היינו כולנו נחשבים טיפשים. ועל כן הייתה המדינה נקראת מדינה טיפשית ומלך חכם. ואחר כך נפטר המלך הנעל והשאיר המלך בן, וגם הוא חכם, אבל כנגדנו אינו חכם כלל. הנה זה, אתם רואים? עכשיו בשביל למלוך עליי, זה לא מספיק שמישהו יבוא ויצטט לי גמרא. או שמישהו יבוא ויעשה לי הוקוס פוקוסים של צדיק, או שהוא יברך אותי, או שיהיה לו הרבה תלמידים. זה, או שהוא יהיה לבוש בבגדים נורא יפים או משהו כזה, זה לא יעבוד. או שהוא יודע יותר ממני, זה לא יעבוד. בגלל שאני כבר נורא חכם, אני כבר יודע המון דברים. אני עד גיל 27 עברתי לפחות איזה חמישה, אני באופן אישי אני אומר, עברתי איזה חמישה, שישה גורוים, מורים רוחניים מכל סוג ושפה ועניינים, שראיתי המון מדריכים קריזמטיים בטירוף, אנשים עם חוכמות נפלאות, מהאוניברסיטה ועד הודו ועד טיבט, כל מיני דברים שאתם לא יכולים לתאר ולשער. זה היה קשה מאוד 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 לבוא אליי בלבוש ועניינים ודברים כאלה. לא קונה אותך, נשמה, עזוב אותי בשקט. על מי אתה עושה רושם? אמת, יש לך? אנחנו נורא חכמים, אומרים לו השרים. אתה רוצה למלוך? תבין על מי אתה רוצה למלוך. עכשיו בואו נהפוך את זה פנימה, את כל זה. זה לא אנחנו מול אף אחד, זה אנחנו מול עצמנו. האובייקט שלי... במלחמה בין האובייקטיבי לסובייקטיבי אצלנו, בין האמונה לידיעה. אם אני לא, הסובייקט שלי הוא לא חזק, זאת אומרת, אם השכל שלי הוא מאוד מאוד חזק, אז אובייקטיבית, אני יודע המון המון דברים, ולכן מאוד קשה לי להאמין. נתחיל מהדבר הכי פשוט. הוא אומר שהאמת אצלו, והוא אומר שהאמת אצלו, והוא אומר שהאמת אצלו. אז מאיפה? אז גם אצלי האמת. יאללה, בסדר, נלך על זה. הנה בעיה, מאוד מאוד קשה. אנחנו נורא חכמים, אנחנו מכירים המון המון דברים. המון דברים אנחנו מכירים. זה נשמע לי רפרנט טוב. כן, אני שומע, אני רואה מה רבי נחמן בסלב אמר, אני יודע לראות איפה זה בסרטר, אני רואה את זה אצל קירגור, מומלץ מאוד. אני רואה את זה בכל מיני מקומות שחבל לכם על הזמן. נכון, אני רואה את זה אצל המורים, אצל המורים שלי, לא משנה איפה, שלמדתי בכל מיני מקומות. למה דווקא זה? הנה, בבקשה, אחד. אתה יהודי. אז מה אם אני יהודי? מה ההבדל בכלל? על מה מדובר כאן? כן, היה חילוף בין מלך שפחה. אצלנו פה, בתוך התודעה, קרה משהו. השכל שלי לא נותן לי להאמין. אני יודע כל כך הרבה שהתמימות איבדתי אותה. שאין לי את היכולת להגיד ככה. מתי? בשעת משבר. אם כל הזמן אני שואל את עצמי למה, אז הבורות רק מעמיקים ומעמיקים ומעמיקים. יש דברים שעליהם אין תשובה בעולם הזה, אנחנו כולנו יודעים, לא יעזור שום דבר. למה נפטר אדם קרוב בגיל צעיר? למה? למה? אנחנו בואו נתחיל עכשיו, כן, ונשאר, רק אני אגמור את המשפט, נתחיל עכשיו עד 120, תן לכם 1,000 שנה, תשאלו למה, ולא תוכלו לקבל את התשובה. טוב, אין תשובה. זה גבוה מעלינו הדבר הזה. לא, עזבו מעלינו, מתחתנו, זה לא בידיים שלנו. לא יודעים. אין תשובה. טובי המוחות ישבו למה הוא נפטר דווקא עכשיו? אין תשובה. נכון? כל התשובות הן יהיו מופרכות בעליל, כי אין לנו שום יכולת אובייקטיבית. מה עכשיו אני צריך בשביל לקום ולחדש את החיים שלי, ולעשות צעד ראשון, ולהתחיל עוד פעם, אחרי שפיתרו אותי, אחרי שגנבו לי, אחרי ששברו לי, אחרי שבגדו בי, אחרי שהטיחו בי אשמה, לא, 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 בכלל, מה אתה רוצה? זה בכלל לא אני. עכשיו! נמדד הכוח האמוני שלך בן אדם. עכשיו. לא שאתה צועק 10 פעמים ביום, השם הוא האלוקים, ושאתה כל היום מסתתר מהעולם. זאת לא היהדות שלך, בן אדם. זאת לא היהדות שלך. היהדות שלך, האמונה שלך, זה ביכולת לא להישאר, אחרי שנפלת, לא להישאר שם עם הפרצוף בתוך החול, אלא לקום ולהגיד, אתה איתי, השם טוב, הכל טוב, אני יכול, אני לא יודע איך אני הולך לעשות את זה, אבל דבר מתוך דבר, אני יכול. טוב, זה תלוי השיעורים הקודמים של שמיעת הניגון הפנימי ומציאת הלבד, שהבדידות הופך מומרת ללבד, זה כל מה שדיברתי, אבל זה, כן. הרצון שלי, לדוגמה עכשיו, אני אגיד לך את הדוגמה הכי פשוטה, בסדר? זה מה שאמרתי עכשיו. אני רוצה להיות טיפש. עכשיו, אנחנו מחשיבים את המילה טיפשות, קצת, אולי, אני לא... כן. תחליף את המילה טיפשות בתמימות, ואז יהיה...
לי המקום בחיים שאני מרגיש את המקום הזה. איפה אתה אומר שיש תחושה בחיים?
חווית שבר גדול פעם בחיים שלך? מסתמה, משהו, לא גדול, קטן. כן. עכשיו, כשאדם חווה שבר, אז עכשיו שני כוחות משמשים בו בערבוביה. הכוח הראשון, שמאוד מאוד 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 כואב ושורף. מאוד מאוד מאוד. הכוח הזה עוצר אותו כל הזמן. עכשיו, השאלה שנזרקת כל הזמן לחלל התודעה שלי זה, אבל למה? אבל למה? אבל למה? אבל למה? זה לופ. כל פעם שלא תקבל תשובה, תרד יותר נמוך, יותר נמוך, יותר נמוך. ואז בא האדם ואומר לך, תשמע, תאמין שיהיה בסדר. עזוב, תאמין שיהיה בסדר. תרים את עצמך, יהיה בסדר. לא יכול. זה המקום שהלוואי שהייתי יכול להיות קצת תמים ולהאמין שיהיה בסדר. מה היה קורה? הייתי נהפך פרה הודית? היה גדל לי כיפה? לא, מה שהיה קורה זה שהיה לי עכשיו...
המקום של האמונה שיהיה בסדר ויהיה טוב, זה המקום של להיות עם טיפש?
כן. זה מה שהוא קורא כאן טיפש, כי זה טיפש לעומת המלך. מה זאת אומרת טיפש לעומת המלך? למד לשונך, אומרים חז"ל, לומר איני יודע. זה הכלל הראשון בתוך כל המהלך הזה. האמונה, הכוח הבסיסי שלה עובד מזה, שאני אומר, יש לי בארסנל של כלי הנשק שלי את המילה ככה, והיא טובה ואני יכול להתקדם איתה. בסדר, אם יש, אז גם לא יודע מה, תשמעו, ואני, שלא נדע מצרות, תמיד יש לי את היכולת להגיד ככה, בסדר? אני לא יודע הרבה, אני לא מבין, תשמעו, לא צריך בשביל זה להיות אדם גדול בתורה. סבתא של אמא שלי, זיכרונה לברכה, נפטרה לא מזמן, יהודיה תימניה ב-90, ואתם יודעים, רק התימנים. ואז היא, סיפרתי את הסיפור הזה 1,000 פעמים, היא הייתה אצל אחד הנכדים שלה בצפון הארץ בליל הסדר, ואז התקשרו אחרי ליל הסדר וסיפרו שהבית שלה נשרף כולו, כליל. אז הנכד שלה בא, הייתה אישה ב-95, היא הייתה משהו כזה, מאוד מאוד מבוגרת, נסעה הביתה ביחד עם הנכד שלה, ובאה עוד, 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 עוד אמא שלי גם, הנכדה, והם היו איתה שהסתובבה בבית, כולו היה שחור, והיה קיר בחדר שלה, שהיה שם ארון ענק עם כל החיים שלה בפנים, התמונות, המסקה, 95 שנים. ואז היא עמדה ככה, והסתכלה על הקיר המפוייח. ואז הם חשבו שמשהו לא בסדר, אחרי הכל אישה מאוד מבוגרת, אז הם אמרו לה, סבתא, הכל בסדר, אז היא הסתכלה ככה ואמרה, תמיד רציתי פה לעשות דלת שיהיה יותר קל להגיע לשירותים. זה... בן אדם, היא לא ידעה כל כך, נגיד, א' ב' ודברים כאלה, היא עלתה מתימן בגיל מאוד צעיר, זה לא שעכשיו היא הייתה איזה גדולה בתורה, זה היה לה, טיפשות. עכשיו, אני טיפשה, אין לי תשובות למה זה קרה, ואם אני אכנס אל תוך התשובות, דבר אחד יקרה, אני מתחילה לדפרס את עצמי חבל על הזמן, כי אנחנו אוטומטית הולכים אל זה עונש, למה קיבלתי את העונש? כנראה שזה... אתה לא יודע מה השכר, אתה לא יודע את החשבון של הקדוש ברוך הוא, דיברתי על זה בשיעור הקודם, הנה כך, מנה הקדוש ברוך הוא את עולמו, לעולם לא תדע מה זה עוול, מה זה לא עוול, מה נכון, מה לא נכון, אתה לא יודע. אני לא אומר את זה כאדם מאמין, אתה לא יודע, פשוט מאוד, אף אחד לא יודע בעולם הזה שום דבר, ולכן היכולת לשים את עצמי באמת טיפש, כמו שאני לפעמים במקומות שצריך להיות טיפש, זה מה שרבנו כאן אומר. אבל גם שאתה תהיה הכי טיפש אתה יכול, עדיין יישאר לך איזשהו, לכולנו, בשורש, החילוף בין המלך לבין השפחה. יש שמועה. הנה, אני מדבר עליה עכשיו נורא חזק, אבל היה חילוף. היה חילוף אצל כולנו. אדם הראשון אכל מהתפוח, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בשיעור הבא, אנחנו נגמור את היום, אנחנו נדבר בשיעור הבא, אנחנו נראה מה רבי נתן אומר על הסיפורי מעשיות, שזה פשוט לא יאמן. הוא מסביר את הכל במהות שלו. החילוף בין האמת לשקר, איך זה קורה בעצם שמתחלפים פתאום בין האמת לשקר, שאדם פתאום הוא עומד מול שקר היום ונורא והוא מחליף את זה באמת. זו הופכת להיות האמת שלו ממש. היכולת שלנו בעצם להגיע ולכן אוריה, החילוף תמיד היה. השאיפה להיות טיפש היא תמיד תהיה, למה? כי אני כל הזמן חכם. כל הזמן עולות השאלות התורדניות, למה הוא ואני לא? למה היא ואני לא? למה דווקא לי זה קרה? למה עכשיו זה קרה? למה לי תמיד לא קורה מה שקורה להם? זה לא יאמן, כסף נדבק לכסף. אני יכול מלות 1,000 שנה, והוא פעם אחת והוא יזכה. כל השאלות האלה, שאלות שאין עליהן תשובות, אז כמה שתעסיק את עצמך יותר בשאלה הזאת, ככה בעצם אתה מגביל את המצב של מלך חכם, מלך טיפש ומדינה חכמה. אין תשובות. מי שאמור לתת תשובות, משהו פה בפנימיות שלי שנקרא עכשיו המלך, זאת אומרת, האור האלוקי שבראש שלי, זה שמנחם אותי, זה שאומר לי, תשמע, אתה יכול, אפילו שאתה לא יודע איך, אתה יכול. אתה יכול להתגבר, אתה יכול לקום, אתה יכול. הנה, זה מה שהוא עושה כאן. הוא לא יודע איך הוא עתיד לפתור את הבעיה, אבל הוא מבין שהוא יכול פתאום. זה אור קטן בתוך החושך. זאת האמונה. מה יקרה עם האמונה? תשמעו, זה לא, אני לא יודע. כל אחד הולך למקומות אחרים, אבל אני עושה את אותם שיעורים בדיוק בדירקטורים של, של הגופים הכלכליים שאני מייעץ שם. כי מה זה משנה אם אתה עכשיו ניגש לעסקה של חצי מיליארד דולר, שאתה לא יודע מה יהיה במנהטן באיזה מקום, או אתה עכשיו רוצה להתחיל להניח תפילין. אתה צריך כוח שהוא מעל למה שאתה מכיר. הוא בטיפשות, הוא לא בחוכמה. ואני ראיתי, אומר שלמה המלך בספר קהלת, את יתרון האור מן החושך כיתרון החוכמה מן הסכלות. כשקראתי את זה פעם ראשונה, אמרתי, טוב, לא צריך להיות החכם באדם שלי להגיד דבר כזה. יותר טוב להיות חכם מטיפש. כמו שהאור יותר טוב מהחושך. טוב, אז בטח יש שם משהו בפנים. קראתי פירוש. הוא אומר, מה בעצם היתרון של האור מן החושך? שככל שהחושך הוא גדול יותר, אז ככה אפילו אור קטן יכול להעיר. אמרתי לכם שאין האדם יכולה, מסוגלת להבחין באור נר אחד משמונה קילומטר בלילה אפל. במקום אפל. בסערה, אני יודע, באיזה מקום שאין חשמל. 8 קילומטר. ככל שהחושך הוא גדול יותר ככה, ואני ראיתי את יתרון החוכמה מן הסכלות, כיתרון האור מן החושך, מה ששלמה המלך בעצם מנסה להגיד, זה לא שלהיות חכם זה יותר טוב מלהיות טיפש, זה אם אתה לא יודע להיות טיפש, לא תהיה חכם לעולם. אם אתה לא יודע להיות תמים, אם אתה לא יודע להגיד, טוב, אז ככה זה, אני נכנע. אני, יש לי מנהג שאני תוקף בחודש האחרון, משהו כזה, כל בוקר אחרי מודה אני, אז אני מרים את הידיים, כפי שאני קם מהמיטה, ואני אומר, בונו של עולם, נכנע. נכנע, 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 די. לא יכול יותר להילחם מספיק. נכנע מה שאתה רוצה, בסדר. התמימות הזאת, התמימות הזאת, אומר רבנו, זאת החוכמה הכי גדולה שיש בעולם, כי אנחנו מאוד חכמים. זה אף אחד לא ייקח מאיתנו. אתה, כל אתה יכול לעשות עם החוכמה שלך. תגיד, עם החוכמה שלך, אתה יכול להיות טיפש? מי אמר? אוקיי, ממשיך. אבל כנגדנו אינו חכם כלל, אומרים השרים למלך, על כן נקראת המדינה עכשיו להפך, מדינה חכמה או מלך טיפש. והניח המלך צבא, שמי שימצא חכם כזה, שיוכל להחזיר לה המדינה השם הראשון, הוא יהיה מלך. וציווה לבנו, שכשימצא איש כזה יסתלק הוא מן המלוכה, ואותו האיש יהיה נעשה מלך. היינו, כשימצא חכם כזה, שיהיה מופלג בחוכמה מאוד מאוד, עד שכנגדו כולם יהיו טיפשים. להביא את המקום הזה, עד שיבוא מלך המשיח, ההוא, the one, ניאו, לכו תקראו לו איך שאתם רוצים, מה זה משנה? בסוף יבוא מישהו שכולנו נסתכל ונגיד, הוא לא חכם יותר ממני בידיעות שלו. אני יכול לשבת איתו ולנהל איתו שיחה מאוד מעמיקה על כל נושא שבעולם, במה הוא יותר חכם ממני, הבן אדם הזה. הוא רק, אני אגיד לכם מה הוא, אני היום ילידיטיב, הוא, יש בו משהו, הוא תינוק, הוא זקן, הוא גדול, הוא קטן, הוא ענה, הוא גאוותן, הוא, מה זה? מה זה? זה אני רוצה להיות לידו, הבן אדם הזה. אני אוהב אותו בכזאת צורה שאי אפשר לתאר ולשאר. כן, אני רוצה להיות טיפש לידו, אני רוצה, אל תלמד אותי את החוכמה שלך. זה מהאינטרנט, אני יכול, ויקיפדיה. תעשו סדר, שעה ולילה, תאמינו לי, תדעו ים של דברים. תוכלו להיות שייני מאוד. אבל תמימות, איפה תלמדו, תגידו? מי ילמד אותנו תמימות? מי ילמד אותנו להגיד, טוב, אני סולח, אני מוחה, לא נורא, זה לא היה. מי ילמד אותנו כשהבן זוג, בת זוג שלנו, מוציא לנו קוץ פתאום, מנוהוור, אני לא יודע מאיפה זה יצא, הקוץ בגודל של 2 קילומטר, שהולך להיתקע לי עכשיו בלב, מאיפה הכוח עכשיו, מי ילמד אותי? רגע, להיות רך, ידעתי שזה יבוא ממך. להיות רך ושהקוץ ייכנס ולא... ואתם מכירים את הזה? לפעור, איך היה בטרמינטור 2 או משהו כזה, נכון? שזה נכנס בתוכו, נכון? שזה ייכנס ולא יכאיב. שיהיה לי אהבה שהיא מעבר ליום-יום הלוחץ הכואב הזה, הקשה של בני זוג שחיים ביחד באותו בית הרבה הרבה שנים. מה לעשות? כבר יש בינינו הררים של יום-יום. ועדיין, עדיין, אם אין אמונה בצדקת הדרך, בבחירה שבחרתי לפני הרבה מאוד שנים, ועדיין היא פה, עדיין היא פה, כי אם לא היום-יום, הוא מערפל את זה, אתה כבר לא זוכר שום דבר, אתה לא זוכר למה אתה ובשביל מה אתה, ויותר גרוע, למה היא ובשביל מה היא, אתה לא ממש מצליח לזכור, או הפוך. אבל באמת אם אתם תחשבו על זה לעומק, אתם תראו שזה הכל בנקודה של המלך שם, שהמלך שבבקשה שיבוא כבר מישהו וילמד אותי לחזור להיות ילד, אבל באמת, כולם מדברים על זה נורא יפה. כולם מדברים על זה. איזה כיף ללכת לסדנה ולעשות מדיטציית צעקות. ניסיתם פעם? איזה כיף, יש דברים כאלה. היינו כל מיני, או שתבואו איתי למדבר. היינו במדבר, כל מי שהיה, מי היה איתנו במדבר? מאה, תראו כמה איזה, כולם כבר התחתנו, חזרו בתשובה. נעשה. אבל תכלס, היינו יומיים, שלושה לילות במדבר. אימאלה. למה? מהסיבה הפשוטה, שישנו אנשים שהם לא בדיוק תיתן להם לישון עכשיו על מזרון. שקי שינה, מזרונים, חימום חורף, אוכל חול, הולכים בלילה לבד, במדבר, פחד, צועקים. פתאום חזרנו להיות ילדים, פתאום היה לגיטימציה להיות ילד, פתאום גם המפגשים החברתיים בינינו היו ילדים, גם על המדורה, כשישבנו עם הגיטרה היינו ילדים, וכשהשחר עלה היינו ילדים, והיינו ילדים שלושה ימים פתאום, והיה נכון, איזה כיף, אם יכול היה מישהו להביא, וחזרנו הביתה, והמלך, אחרי שהוא חזר מהמסע שלו, הוא חזר הביתה, ובין כך ובין כך, ענייני הממלכה, הם כבר יטרידו אותו, והוא צריך לחזור להיות מלך, מה עכשיו הוא יכול לחזור להיות ילד? הוא לא יכול להרשות לעצמו את הדבר הזה. מי ילמד אותי את זה? מי יחזיר לי את התמימות? את התמימות שהייתה לי כבר. זה לא שהוא צריך ללמד אותי שום דבר, הוא צריך רק להחזיר את... לתת לי את האמונה, ושביל זה זה קשה מאוד. על כן תדע לאיזה דבר אתה מכניס את עצמך, אמרו לו. תדע לאיזה דבר אתה מכניס את עצמך. אתה לא צריך להחזיר את החילונים בתשובה. אתה לא צריך להפוך את החלק החילוני שבך לחלק דתי. לא, נשמה. לקח 210 שנים להוציא את ישראל ממצרים, ועוד מי יודע כמה אלפי שנים להוציא את מצרים מישראל. אתה לא פעם אחת הבעל שם טוב בא אליו מישהו ואמר לו, עד מתי היצר רע ירדוף אחריי? אז הוא אמר לו, אתה חושב שהגעת למדרגה שהוא רודף אחריך? זה עוד אתה רודף אחריו. זה, אתם מבינים שזה לוקח, זה הרבה 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 עבודה עד שאדם הוא מצליח להגיע למקום שבו... טוב. ואמרו לו, ועכשיו למבחן, עתים בבקשה. ואמרו לו, הניסיון יהיה, אם אתה חכם כזה, היות שיש שם, יש כאן גן שנשאר מן המלך שהיה, שהוא היה חכם גדול מאוד, והגן היה נפלא מאוד מאוד, שגדלים בו כלי מתכות, כלי כסף וכלי זהב, והוא נפלא ונורא מאוד. גן שגדלים בו זהב, כסף ו... הולך, כותף לעצמי איזה צמיד, איזה שן ל... אך אי אפשר להיכנס בו, לגן הזה. כי כשנכנס בו אדם, אזי תכף מתחילים שם לרודפו. ורודפים אותו, והוא צועק, והוא אינו יודע כלל, ואינו רואה מי רודף אותו. וכך הם רודפים אותו עד שמכריחים אותו, מבריחים אותו מן הגן. על כן נראה אם אתה חכם, אם תוכל להיכנס אל הגן הזה, ושאל אם מכים את האדם הנכנס. אילו, מרביצים לו? אמרו לו שהעיקר שרודפים אותו... והוא אינו יודע כלל מי ומי רודף אותו. הוא בורח בבעלה גדולה מאוד, כי כן סיפרו להם בני אדם שנכנסו לשם. אמרו לו, אתה יודע מה הסיפור עם הגן הזה? גן הבהלה נקרא לו. זה מין גן שבתוך הגן הזה גדלים דברים נפלאים. כל העושר של העולם שם נמצא בתוך הגן הזה. אבל מותק, אם אתה רוצה להיכנס לשם, אז דע לך. שם יש בעיה. הבעיה היא שברגע שאדם נכנס לשם, אז מתחילים לרדוף אחריו. מי רודף אחריו? אף אחד לא רודף אחריו. אבל כל הזמן הוא חי בתחושה של רדיפה. כל הזמן הוא לא הספיק. כל הזמן זה לא קורה. זה כל הזמן לאט מדי. זה כל הזמן מחר יהיה הרבה יותר טוב מהיום, ומחרתיים חבל על הזמן. מחר אני אתחיל לחיות. מתי? אני אגיד לכם. רק אני אגמור את הבית ספר, את הבית ספר התיכון. אני רק אגמור את הבית ספר התיכון, אני אתגייס, החיים יתחילו. טוב, אז אתה מתגייס, ואז... אתה אומר, טוב, רק אני אגמור את הצבא והחיים יתחילו. אז אתה גומר את הצבא, ואז אתה אומר, טוב, רק אני אחסוך מספיק כסף לטיול הגדול שלי והחיים יתחילו. ואז אתה בטיול, אתה אומר, טוב, רק אני אחזור ואני... וכן הלאה על זו הדרך. עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע החיים יתחילו, עוד שנייה, עוד שנייה. הנה, רק אני אתחתן, החיים יתחילו. לא רק אני אכנס להיריון, החיים יתחילו. לא רק אני, יהיה לי כבר, אני כאן יתחילו. אנחנו רק נזכה לקנות את הבית שלנו והחיים יתחילו. לא, אנחנו רק נחתן את הילדים והחיים יתחילו. לא. הבן אדם הוא עוד לא, עוד לא, עוד לא, והוא כבר לא. ככה אומר רבנו. מעניין מי זה יכול להיות בשעה כזאת. אז זהו. הכוח שלי זה להביא את עצמי עכשיו לפה. 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 יושב איתך עכשיו. מה שלומך? מה ענייני? כן? הכל בסדר? אני פה, את פה, הכל פה. הכל פה, הכל אפשרי, הכל קיים. ובינינו גם יש אמונה, זאת אומרת, עזבו רגע את אני ליטאי ואת חסידה, או אני כיפה סרוגה ואת, עזבו רגע את הדברים האלה. איך באלכימאי, הוא אומר, אני לא ממליץ, אבל יש שם דווקא דברים חמודים, פה ושם זה מעשה זה סיפור של רבנו, האלכימאי. אתם יודעים, נכון? האוצר מתחת לגשר. אז איך באלכימאי הוא אומר, הילד אומר, הוא אומר, דרכי אינה דרכו ודרכו אינה דרכי, אבל אני מכבד אותו על זה שהוא הולך אחרי ייעודו. החברות יכולה לצמוח בין שני אנשים נגיד, תוצר האמונה שלהם, מה שהאמונה שלהם היא מביאה בסופו של דבר, הוא שונה בתכלית השוני. אבל האש הפנימית או הבעירה של האמונה היא חזקה. ולכן החברים הכי טובים שלי זה בכלל אנשי עסקים, אין להם שום עניין, בין החברים הטובים שלי, אנשי עסקים, שמדי פעם אני יושב מול האומץ לב שיש לבן אדם הזה, ולא תגידו שיושב כאן מישהו שלא חווה אמונה בחיים שלו, מול האומץ לב של האנשים האלה, ואני אומר, וואלה, הסקופה נדרסת לרגליך, מהעוצמות האמוניות שיש לך, שבין כך ובין כך, הוא מאמין באותו דבר שאני מאמין, בכל מקום מוכתר ומוגש לשמי. נקודת האמונה שלו היא פשוט מאירה חזק. זה שזה לא נתפס עדיין בכל מיני סממנים דתיים, זה לא אומר. הוא אוכל אותי בכל קנה מידה באמונה שלו. בכל קנה מידה. לכן, דרכי אינה דרכו, דרכו אינה דרכי, אבל הוא הולך אחרי הייעוד שלו, והוא הולך אחר, הוא קם בבוקר, והוא עסוק במה? בלמלא את הייעוד שלו. אם אני פה, ואת פה, והייעוד בינינו חי וקיים, אין משהו בעולם שאנחנו לא ננצח. אין משהו בעולם שאנחנו לא ננצח. אין משהו בעולם שיגרום לנו להפסיק להתקדם. יש דברים שיעקבו אותנו, כי העולם הזה הוא מאוד מאוד קשה. אבל בסיטואציה של אין אמונה, שבה אין מה לעשות עכשיו, זהו, זהו. הטרגדיות הגדולות ביותר, הכי גדולות, אתם אומרים, מסכן, מי שמת, מסכן, מי שמת, מסכן, מי שמת, מה הוא מסכן? הוא לא מסכן. הוא לא נגמר, הוא כבר לא מסכן. מי מסכן? מי שלא יכול להכיל את זה עכשיו, הוא מסכן. ולא לא נדבר על זה בכלל, זה לך דומיית תהילה. אנשים שבאמת חווים סבל עמוק כזה של בדידות איומה ונוראית, או של כאב היום ונורא וכן הלאה, זה במחיצתם, מה שהם עוברים, אבל זה אי אפשר לדבר מזה בכלל, אבל כמו שרבנו כבר אמר, הוא אמר, לפעמים אני מצטער יותר ממה שהוא מצטער, האדם שחווה את החוויה. למה? כי הוא קיבל את האסון ביחד עם הכוח להתמודד איתו. ואני קיבלתי רק את האסון, את הסיפור, בלי כוח להתמודד איתו. אתם מכירים את זה, נכון? שפתאום אתם רואים אדם שבור והוא עסוק בלחזק את כולם כל הזמן. במקום שאתה מזה. למה הגן הזה מפחיד? ירון. למה הגן הזה מפחיד? לא, הוא לא מפחיד. הגן לא מפחיד. לא קורה שם שום דבר. הגן הזה כולו עושר. רק יש שם בעיה אחת. תחושת הרדיפה. למה רודפים אחרינו, תגידו? למה רודפים אחרינו? מי רודף אחריי בעצם? אני אגיד לכם מי רודף אחרינו. זה נורא פשוט. אם אין בשביל מה, אני לא יודע בשביל מה אני עושה את זה, נכון? דיברנו שבוע שעבר על תינוק שיכול לדבר, שהוא יוצא מרחם אמו, השאלה הראשונה זה איפה אני? השאלה, אתה פה בעולם, הנה אבא, הנה אמא, הכל בסדר. טוב, שאלה שנייה, מה עושים פה? אוקיי, על זה אנחנו לא סגורים. כאילו, זה לא ממש ברור לנו, כי אבא לא יודע מה הוא בא לעשות פה, אז אני אגיד לך מה. במקימי יש שם איזו שורה כזאת שאומרת, האבות, כמה שהם ירצו לאהוב אותך, אותך, הכל הם יוכלו לתת לך חוץ מסיבה טובה לחיות, זה להם אפילו אין. אז איך הם ייתנו לך סיבה טובה לחיות? מה זה סיבה טובה לחיות? אמונה. במה? מה זה משנה? בוא נהיה טיפשים. בקדוש ברוך הוא, הנה הצעה. אני אאמין בקדוש ברוך הוא, תגידו, מה זה משנה? בין כך ובין כך, אומר רבנו, החילוף נעשה. אם היינו צריכים עכשיו, האמונה בקדוש ברוך הוא הייתה הפעם, זה לא פשוט כל כך, בסדר, אני רק זורק את זה ככה, כמו פעם, 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 שעל מנת להאמין בקדוש ברוך הוא, מה שאני צריך לעשות זה להתנתק מכל הכלים החילוניים האפשריים, ולהתנהג כמו ש... וכולי, אז הייתי אומר, תקשיבו, לא, א', לא הייתי אומר את זה ככה, ב', לא הייתי אומר את זה, ג', אני לא הייתי פה. עזוב אותי, תודה רבה. אני יכול, אני מספיק חכם שלי להמציא לי איזה פאזה חדשה, איזה סטארט-אפ, מה הבעיה? אני יכול למצוא את עצמי. בא רבנו ואומר, עזוב, מותק, המציאו בשבילך כבר. המציאו, עזוב, אני המצאתי בשבילך כבר, זה בסדר. מה שאני מבקש ממך עכשיו זה דבר אחר. אני מבקש שאת כל החוכמה שלך, כל החוכמה שלך עכשיו, עם כל הכוח שלך, תמצא את היכולת להאמין. ובשנייה שהחוכמה תתנגד עליך, מה תעשה? תהיה טיפש. תתחיל לתרגל את הדבר הזה. דברים שקורים ביום יום, עקפו אותך מימין פתאום? עקפו אותך מימין פתאום? ברור שעקפו אותך מימין, ניסו לדרוס אותך, אתה עם האופניים סיים בתל אביב, פתאום מישהו, איזה אבא עם BMW מנסה לדרוס אותך? עכשיו תנסה להיות טיפש. כשפתאום הכל היה כל כך מוצלח וכל כך יפה, והכל היה עוד רגע רק ממש להיסגר, וקיבלת דחייה של 3 חודשים, ואתה לא יודע אפילו למה, עכשיו תהיה טיפש, 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 כי זה יתרון החוכמה מהסיכלות, האור מן החושך. מי רודף אחריי כל הזמן? אני רודף אחרי עצמי, מהסיבה הפשוטה, שאני לא יודע לאן. אני לא יודע לאן אני הולך. אז אני לא יודע לחשב כמה זמן עבר מאז שיצאתי עד עוד כמה יש לי, לאן, כאילו, אני התקדמתי או התרחקתי. לפעמים אנחנו בונים דברים כל כך כל כך יפים, ובד בבד עם זה שבניתי פה דבר כל כך יפה, לא שמתי לב ששם נהרס לי עכשיו איזה משהו שחבל על הזמן, שאפשר לתאר. בטח שאני ברדיפה אינסופית. כל יום שלא קידמתי במשהו את האג'נדה שלי, לא משנה אם זה הקיוסק הקטן שלי, החנות הרהיטים שלי, או הזוגיות, לא טוב. לא טוב, לא טוב, לא טוב. אדם יושב והוא עסוק כל הזמן במה? למלות את הזמן. המציאו לנו תרבות פנאי. מה זה תרבות פנאי? בזמן שאתה לא רודף אחרי עצמך, אז אנחנו נמלא אותם בדברים שאתה כן תרדוף אחרי עצמך. אין זמן להיות לבד. זמן לבד זה דבר היום ונורא, זה לא טוב. כשאדם נכנס הביתה, לאוטו, למשרד, הוא מדליק, טלוויזיה, רדיו, גלי צהל, אתה מתקשר למישהו בטלפון, מה קורה? זה, הכנסתי לאוטו. שמחת סקנטי, שנכנסת לאוטו, בן אדם. כן, אנחנו לא מסוגלים, אנחנו לא יכולים להיות לבד, לא מסוגלים, שאנו כל הזמן אנחנו עסוקים בעוד אינפורמציה. שמה? שמה? שקורית במקום אחר למישהו אחר? בזמן אחר? מה זה משנה? לא, 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 לא. עוד, מכירים את האבות שנרדמים מול הטלוויזיה? הוא ירוויח עוד קצת, עוד קצת. אתה כבר בא מחבל, אני רואה. אתה לא רואה מותק, אתה כבר ישן נוחר כאן 45 דקות. לא, לא, אולי הוא עוד משהו אחד, או שזאת שעושה חידונים עם 3 שאלות ונותנת 25 שקל לכל שאלה, נכון? מ-12 בלילה והלאה, יש את זה לפעמים בטלוויזיה? שלא יפסידו עוד 1 מילימטר. מה, אי אפשר, הוא לא יכול. רגע, מבזק, שקט, חדשות. אתה מהבוקר על הוויינט. מהבוקר אתה על הוויינט. מה השתנה? מהבוקר עד 21:00, מה השתנה? מה, עכשיו? הם ירחיבו לך את זה, והם יספרו לך את זה מכל מיני זוויות של כל מיני אנשים, מה הם חושבים על זה, בין כך ובין כך, בן אדם, כמו שאומרים אחינו, get a life, ראיתם Kill Bill? נכון, איך הוא נותן לה את הזה, והוא אומר, come on, be somebody, נכון, אז זוכרים? מי שלא זוכר יותר טוב, אל תראו, פשוט אני מכור לסרטים, הייתה לי בעיה פעם. בי סמבדי. די! אני לא מבין איך אתם לא לוקחים את המכשיר הזה ופשוט משמידים אותו, זורקים אותו. טוב, אני לא מדבר על זה סתם, זה שטויות. זה החלק מה... המכשיר הזה לא מזמן ישבתי, ראיתי טלוויזיה 2 שעות שלמות. אמרתי, אני שורד 2 שעות שלמות. טוב, מתוך 2 שעות, אני לא מגזים, 1 שעה, פריים טיים ראיתי, בערוץ 2, 1 שעה פרסומות. נכון? 1 שעה פרסומות! זה, אז הבנתי מה זה, אתם יודעים מה זה, נכון? זה לוח מודעות. כזה שמדי פעם יש כל מיני כאלה. הם מוכרים לנו את הדברים הכי מרגשים, הכי עצובים, הכי שמחים, הכי מצחיקים, הכי סקסים, הכי מגעילים, הכי אקסטרים שאפשר כדי שאנחנו נישאר ונקנה עוד משהו. להחזיק אותנו עד הפרסומת. ישב כאן אופיר בבייב הוא חבר שלי, הוא עושה עכשיו הרבה סדרות טובות, לא משנה, את כל הסדרות האלה היפות. סימני שאלה הוא עשה, והוא עשה עכשיו עוד משהו, את עוד משהו, שאני ישבתי כאן, אז הוא אומר לי, הוא ישב איתי כאן, דיברנו על איזה פרויקט וזה, אז הוא אמר לי, אתה לא מאמין, אתה יושב בחדר עריכה, ומי שקצת יוצר מכיר את זה, אתה יושב בחדר עריכה, שעות על גבי שעות לתפור את הסאונד, שהוא יישב בדיוק על, על הקטע, על הפיק של הסיטואציה, רגע לפני שהוא מגלה לה את הדבר, ואתה בונה, בונה, הוא בונה לאט לאט את הכל, ולאט לאט זה מתחבר, ואיך שמגיע הפיק והמוזיקה מתגברת, ואז הנה השר נכנס, והנה הוא בא, והנה מתקרבת, גלונג, 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 יוצאים לפרסומות, אתה אומר, לא, מה אתם שוגעים? ואז 20 דקות פרסומות, ואז פתאום, אני עוזב אותך. אינו. הוא אומר, הורסים לך הכל, משבשים אותך, כן, שנקנה. בסדר, אני לא אומר שום דבר, עד רבה, זה לא, אבל כל הזמן זה הרדיפה, הרדיפה המטורפת הזה, אחרי מחר, אחרי מה שאין לי, אחרי מי יותר עשיר, מי יותר יפה, מי יותר מוצלח, מי עכשיו אין, מי אאוט, על מי מדברים, מי, את מי מצלמים, איפה הפפרצי רודף, למה הוא לא רודף, למה אמרו עליה, מה אמרו עליו, מי רודף? לא, אף אחד, מרביצים לו? אומרים לו, השרים לא מרביצים לו. אבל כל הזמן רודפים אחריו, בלי הפסקה, רודפים, 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 בלי הפסקה. והוא אינו יודע כלל מי, 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 מי רודפים, מי ומי רודפים אותו. כל אחד מאיתנו, יש לנו איזה רגע מדי פעם, שאנחנו אומרים לעצמנו, אך, 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 אי בודד, עזבו אי בודד, אביגדור, בסדר? חושה קטנה בגליל, תן לי שני כבשים, תן לי אישה, תן לי באר מים, עזוב, לא עמדתי לך יותר מזה. תן לי את השקט שלי, איזה שקט, והולכים לצוף על איזה פרסומת לזה, תחבושות היגייניות. לא, כי שם יש פרחים ודברים כאלה, איפה עוד? זה לא יאמן, לא יאמן, וזה החיים שלנו. מי רודף אחריי?
החסך.
הפחד, בסדר, אבל הוא קיים. אם את מפחד, אז גם את מפחדת. אם את מפחדת, גם אני מפחד. זה לא פחד, זה דבר מדבק. הוא לא, הוא לא פיזי, הוא, הוא רוחני. מבינה אותי, את עכשיו תשמעי ברחוב מי שצורחת, עכשיו, נפתח לנו, נשמע מי שצורחת צרחות מקפיאות דם ברחוב, כולנו נפחד נורא נורא נורא. לא, ו, ויכול להיות שסתם נתגרחה על הכביש. מבינה? עזבי את הפחד רגע, שנייה, אני יודע, אני לא רוצה להיכנס לשם, אני לא אספיק פשוט. ובמילא עוד שהוא ידבר על זה. והלך אל הגן וראה שיש לו חומה סביב והשאר אין שם שומרים מסביב לגן. כנס, נשמה. לבד. כי בוודאי הם צריכים שומרים לזה הגן. והיה הולך אל הגן והסתכל וראה שעומד שם אצל הגן אדם. פסל כזה של בן אדם. לא פסל, ציור. היינו שהיה מצויר שם אדם, והסתכל וראה שלמעלה בן אדם ישב שקוראים טאבליצה, כמו, איך קוראים לזה? תווית, תווית כזאת. תווית, לייבל. וכתוב שם, שזה האדם היה מלך לפני כמה מאות שנים, ובימי המלך הזה היה מלחמות. כי עד אותו המלך היה מלחמות, וכן אחריו היה מלחמות, ובימי המלך הזה היה שלום והתבונן, מאחר שכבר נעשה מבין דבר מתוך דבר, שהכל תלוי בזה האדם. שכשנכנסים לגן ורוטפים אותו, אין צריכים לברוח כלל. רק לעמוד, לעמוד עצמו אצל האדם ועל ידי זה ינצל. מה הוא הבין? הוא הבין בעצם שכל מה שצריך לעשות זה לעמוד בצל של האדם הזה. אם הוא יעמוד בצל של האדם הזה שהיה מלך פעם, 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 הוא תפסיק תחושת הרדיפה. ויותר מזה הוא הבין, שאם יקחו את האדם הזה ויאמין אותו לפנים בתוך הגן, ממש באמצע הזה, אזי יוכל כל אדם להיכנס בשלום אל הגן הזה. והלך ונכנס אל הגן, ותכף כשהתחילו לרודפו, הלך ועמד אצל האדם הנ"ל שעומד אצל הגן מבחוץ, ועל ידי זה יצא בשלום בלי פגע כלל. כי האחרים שנכנסו לגן והתחיל לרודפם, היו בורחים בבהלה גדולה מאוד. והיו מוקים ונלקים על ידי זה, היו נופלים ונכבטים וכן הלאה. והוא לא קרה לו שום דבר. והוא יצא בשלום ושלווה, על ידי שעמד עצמו אצל האדם הנ"ל. והשרים ראו ותמרו על זה שיצא בשלום. ואזי ציווה לקח את האדם, את הפסל הזה של האדם, ולהעמיד אותו בפנים בתוך הגן, וכן עשו. ואזי עברו כל השרים בתוך הגן ונכנסו ויצאו בשלום בלי פגע כלל. רבנו רומז בסוף של המעשה הזה על האדם הזה שהוא בחינת שבת. ואני אסביר את זה בקצרה כי זה מאוד מורכב, ואני אסביר את זה בקצרה. תראו רבותיי וגבירותיי, נזיר זן, על מנת להפוך להיות נזיר זן, צריך עבודה מאוד מאומצת של הרבה מאוד שנים. העבודה היא בעצם היכולת שלי להביא את עצמי למצב שבו ההשתקה היא באבסולוטית. ההשתקה, נזיר זה לא שהוא מתנזר מאוכל, שכל היום בא לו לאכול והוא לא אוכל. נזיר זה שהוא מתנזר ברצונות שלו, הוא לא רוצה לאכול, הוא לא רוצה לשתות, הוא לא רוצה להסתכל למקום הזה. למה? כי המקום הזה הוא לא טוב להסתכל עליו. לא שהוא רוצה ונאבק. עכשיו, בשביל להגיע למקום הזה, צריך לעבור שנים ארוכות מאוד, מאוד, וכולי, ואולי יצליח יום אחד להגיע מעטים אלה שזוכים לזה. ההלכה היהודית לא, היהדות לא בנויה ככה. הבו להשם בני אלים, הבו להשם כבוד ועוז. אנחנו, התורה שלנו, מלשון הוראה בעצם, התורה שלנו, התורה הרוחנית שלנו, היא התורה הכי גבוהה שאי פעם ירדה לעולם הזה. אי לכך, היא תורת חיים. אנחנו, אין לנו אופציה. אנחנו לא יכולים להיות בהמות. אסור לנו להיות בהמות. למה? כי שורשנו גבוה מאוד. מאוד מאוד גבוה. בגלל שבתורה כתוב, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, וישר אחרי זה סריה של כללות השואה שם בפנים. לא רק השואה, כל הדברים הכי גרועים בעולם, נכון? השם אומר, אם תעזבו את בריתי, שלח עליכם גוי אז, נכון? שיבוא כמו נשר, לא יבדיל בין, נכון? מה היה הסמן של הגרמנים? נשר, של המצרים, נשר, של הרומאים, נשר. כל האי פעם, אלה שעשו עלינו באמת, באמת, הם היו נשרים, וזה כתוב במפורש, שהוא פשוט הגוי הזה, הוא פשוט יחלע בנו, שאי אפשר לתאר ולשאר. לאורך כל ההיסטוריה זה חזר. כל פעם שאנחנו ברחנו, הם הגיעו בשביל לספר לנו, להזכיר לנו מי יהודי ולמה הם עכשיו מענישים אותנו. עכשיו תראו, בתוך הדבר הזה, מעוגן, קבוע, סגור, יום אחד בשבוע, אם תרצה או לא תרצה, אתה הופך להיות נזיר זן. גם אם אתה פשוט שבפשוטים, אדם טיפש, כסיל, איש בר לא ידע, וכסיל לא יבין זאת, אתה לא מבין על מה אנחנו מדברים בכלל, אתה לא מבין על רמה יותר גבוהה של תודעה, אתה לא מבין, אתה אדם פשוט, אתה לא מבין על מה מדובר בכלל. שמור שבת. מה קורה בשבת? הרי מה העניין בשבת? בשבת זה לא להדליק אור, נכון? מה, לא יסול הים. בשבת מה שקורה זה שזו בעצם הוראה הלכתית. זה מה שזה, אבל הוראה הלכתית שלקוחה בעצם ממקום זני בכלל. מקום שבו אתה צריך להביא את עצמך למצב תודעתי שבו הכל כבר עשוי. יש מבין? אני רוצה לדבר עם מישהו בשבת. אז אני אומר לו, במקרה שקרה לי בתחילת התשובה היו הרבה כאלה. הייתי בא לאיזה חסיד וזה, הייתי אומר לו, איזה יופי היה זה אתמול. אז הוא אומר לי, עשוי. עשוי. מה אתה מדבר איתי עליה? מה יהיה מחר? רגע, אז אנחנו לא אפילו לא יהיה מה יהיה מחר. הכל עשוי. זה לא, אנחנו לא זוכרים, הנה זה, אנחנו שומרים שבת, כי אבא שלנו שמר שבת, סבא שלנו שמר שבת, אנחנו לא זוכרים. מצב, מה? הכל עשוי, זאת אומרת שהציווי בשבת זה להגיע למצב בתודעה שלי שהכל עשוי. בשבת הכל נח. מה זה שהקדוש ברוך הוא שובט? כשהקדוש ברוך הוא שובט, זאת אומרת שנכון לעכשיו מה שקורה זה שכל דבר מונח במקומו. ואם כל דבר מונח במקומו, אז עכשיו, העיפרון הזה, נגיד לצורך, לא לצורך גופו, אבל לצורך שימושו, לצורך אם אני צריך אותו עכשיו לעשות איתו משהו, בשבת, אם אני מרים אותו עכשיו, אני חיללתי שבת. תגידו, מה זה עבודה? זה לא עבודה, כי בשבת זה, שבת עבודות הרבה יותר קשות מיום חול. אנחנו עובדים הרבה יותר קשה בשבת מאשר ביום חול. זה בכלל לא קשור לעבודה. לא עובדים בשבת. בטח שעובדים בשבת, הרבה יותר קשה. להכין תה בשבת זה הרבה יותר קשה מלהכין תה ביום רגיל. הרבה יותר קשה. אבל אם אני אגע עכשיו בעת הזאת וארים אותה בשבת, בעצם אני עכשיו חיללתי בעיפרון. למה חיללתי שבת? חיללתי שבת בגלל שהעיפרון הזה הוא מונח במקומו. זאת אומרת, העולם הוא עולה, כולו, כל העולם עולה מדרגה מבחינת הרוחניות. עכשיו מה שקורה זה שכל דבר מונח במקומו. זאת אומרת, במקומו הראוי לו מששת ימי בראשית. אל תבינו בשכל, עזבו, לא תבינו את זה. מקומו הראוי לו משיש ימי בראשית. נכון לעכשיו הקדוש ברוך הוא כאילו אומר פוס, עזבו אותי עכשיו. עכשיו, מה אתם צריכים לעשות? אתם צריכים להתחיל עכשיו 24 שעות של מלחמת מוח כמעט בלתי אפשרית, של לעצור את המרוצה שלו. לא רודפים אחריך 24 שעות. אימאלה. 24 שעות שבו האנרגיות הפנימיות שלך ממשיכות של יום חול, כי מה אני, שבתי? אולי זכיתי להרגיש שבת פעם אחת כל החיים שלי. אולי גם הצצונת, קטנטונת, מה אני, שבתי? אני כולי חול. כולי חול. אבל עם כל החול הזה של האנרגיות, ואוי, כמה אס-אמסים יש לי לעשות בשבת, ויור רעיונות, ואני חייב לכתוב עכשיו, ורגע, ועניינים, שום דבר. אתה צריך להביא את עצמך למקום שנזיר זן צריך לעבוד עליו, וזה 40 או 50, 60 שנה, ואולי הוא יצליח. עכשיו, זה מתוך המקום שבו אין לכם ברירה. אתם בחרו בכם בתור הכהנים הגדולים של העולם הזה. בשביל זה רודפים אותנו כל כך הרבה שנים, וימשיכו לרדוף אותנו. עד שאנחנו נבין שהיה חילוף. עד שהבן מלך האמיתי יבין שהוא בן מלך ולא בן שפחה, עד אז הבן מלך הלא אמיתי פשוט ירדוף אותו על כל צעד ושעל. הזוהר אומר, יש לי את זה פה פשוט על הסדר, זה לא יאמן, לא בדיוק פה, אבל הזוהר אומר, ככה זה יהיה רבותיי. הנה, הזוהר אומר בפרשת נשא, הוא אומר, ובגלות הבתראה, גלות הבתראה זאת אומרת בגלות השנייה, היותר קשה, עינון ערב רב, אילו הערב רב, ערב רב, אני לא יודע מי ערב רב, אין לי מושג מי ערב רב, רק אני יודע שהם היום מנהיגים את העולם הזה. עינון ערב רב, עינון רי שעמה, ראשי עם, ויראה החטא עם אסו וחשובים ככלבים בעיניהם. זה מה שקוראים אוקימתא, אוקימתא זה המדע, זה אקסיומה, זה, לא, זה נכתב לפני הרבה אלפי שנים הדבר הזה, וככה זה. כל מי שהוא יהיה לו כיפה על הראש באיזשהו צורה ואופן, הוא נחשב כמו כלב, כאילו. וככל שיהיה הכיפה שלך תהיה יותר חזקה, האמונה שלך תהיה יותר חזקה, אז ככה הבן מלך הלא אמיתי, הוא יילחם על זה. למה הוא יילחם? כי וואלה, הגיע גם אליך השמועה שאולי היה פה חילוף, ואולי באמת כל העולם הזה זה לא מה שסיפרו לי לרדוף אחרי. אילו... עוד לא הגעתי למסקנה אחרי מה, אבל זה של לרדוף ברור, כי רודפים אחרי, אז אני חייב כל היום לרוץ בלי הפסקה. אז יכול להיות שזה לא זה, יכול להיות שיש משהו יותר נעלה מזה, ווואלה, פספסנו, כבר 200 שנה כולם מפספסים, ובאמת, היראי החטא עם אסו וחשובים בעיניהם ככלבים, שמישהו פתאום, הוא כן משלם את המיסים בזמן, מישהו פתאום לא רוצה להרע לחברו, מישהו פתאום החזירו לו עודף, מ-100 במקום מ-50, הוא מחזיר את העודף ואומר, תשמע נשמה, תהיית. מישהו באמת אמיתי איתך יראה חטא, בן אדם שלא רוצה לחתול, לא לך, כי שופוני ויכתבו עליי בעיתון. אז כמו כלב הוא נראה, כאילו, תראה את הטמבל הזה. ראית אותו את זה? תראה, הוא לא מסתכל על הבחורה. תראה איזה בחורה, הוא לא מסתכל עליה, דפוק הזה. כמו, ממש, איך כתוב? חשובים ככלבים בעיניהם, כפשוטו. ומי שעשה את ההיפור חזרה, הוא חווה את זה על בשרו, את הדבר הזה. כן, מה לעשות? ממשיך רבנו, רגע, שנייה, על השבת, ממשיך ואומר ככה, בתוך הרדיפה המטורפת הזאת דבר אחד, אין לנו עצירה. נכון, 6 ימים הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מה הוא ברא בשבת? מה העולם חסר, אומר הזוהר? מה היה העולם חסר ביום השישי? מנוחה. באה שבת, באה מנוחה. תראו, אני משחרר אתכם ממש עוד מעט. יש את העיגולים ויש את היושר. אני לא נכנס לזה, זה קבלה מאוד מאוד עמוקה. כולנו בנויים ככה, המחשבה שלנו בנויה ככה, מערכת הסקת המסקנות שלנו בנויה מעיגולים ויושר. הרבה מאוד, רק אני אראה לכם דבר אחד נורא פשוט. 6 עיגולים, שיהיו קרובים ככל שיהיו אל הנקודה הפנימית, הם לעולם יישארו עיגולים. זאת אומרת, לכל מסע שלא תצא ולא יהיה בו בסוף שלו נקודת אמצע אחת, המרדף ימשיך בלי הפסקה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. עכשיו, לעצור על המעגל לא תוכל, מותק שלי. לא תוכל אם השבוע שלך מורכב מ7 ימים של, 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 של מרוץ. אתם רוצים לספר לי שמי שעומד בפקקים בדרך ביום שבת בצהריים, כולו בא לו לקלל את העולם הזה. הוא לא עובד קשה עכשיו נורא נורא נורא. הוא לא רץ ברודף אחרי. לא הייתם בפתיחה, לא הלכתם לים, לא היית בזה. מה עשית כל היום? ישבת בבית? תמשיך את המרדף. אם השבוע שלי בנוי משבעה ימים של מרדף, אין לי נקודה. אין לי נקודה באמצע. זאת אומרת, זה לא מתנקז לשום מקום. אני עובד, 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 עובד. כן, לוקח יום שלישי, פה עם חופש, פעם חופש, פה חופש, שם חופש, כן. אבל זה לא מתנקז לשום מקום. זה לא שאני עכשיו, מה אני עושה? עכשיו אני עוצר. ואתם יודעים מה קורה למי שלא עוצר? אני אגיד לכם מה קורה לו. הוא נהיה עצלן. זה מה שקורה לו. אם לא עצלן בגוף, כי אין לו ברירה, יש לו בוס, הוא צריך לדפוק. זה, הוא נהיה עצלן במנטליות שלו. לא בא לו לעבוד. אין לו חשק, השחיקה שלו היא אדירה, לא הפיזית, המנטלית. למה? כי אין לו שבת. זה הכל. אבל מה העניין של שבת? בשבת, לא, אני לא נח מהעבודה. בשבת אני נח מהמרוץ האינסופי. אני בעצם עסוק בלנקז את כל השפע ששלחו לי השבוע אל תוך הנקודה הפנימית. אני יוצר כלי. מה בעצם ההבדל בין המלך הקודם לבין המלך הזה? המלך הקודם הוא פשוט היה שם. והמהות שלו הפכה את המדינה טיפשית. המלך הזה צריך היה מישהו. מישהו. זאת אומרת, זה בבחירה שלי. אתם יודעים, זה הכל בתוך הראש, המדינה החכמה והמלך, המדינה החכמה, המלך הטיפש. פה זה מישהו. אם פעם נולדנו לתוך עולם שבו הייתה אמונה, כולם האמינו בכל מקום. לאונרדו דה וינצ'י, הוא היה דתי או לא דתי? ברור שהוא היה דתי. לא היה בכלל אז בכל הממציאים הגדולים, כל המפתחים הגדולים, כל הזה, כולם היו דתיים. לא היה אף אחד שלא היה השכלה מחוץ לדעת פעם.
יהודי?
לא. מה זה משנה? בכל המקומות, האנשים המלומדים הם היו האנשים הדתיים, כי לא, מי שלא האמין, לא היה דבר כזה מי שלא האמין, אבל נאמר, עזבו את זה רגע. אדם נולד לתוך עולם של אמונה. אין רדיפה לכתחילה. היחידים שרודפים אותו זה כאילו הכנסייה, אבל אנשי הדת שבאים בשם האלוהים, אבל האלוהים לא רודף אותו. האלוהים פה. סליחה, בוא נגיד את זה אחרת. בסדר. אבל אנחנו לא נולדנו לכזה עולם. הבנתם מה אני אומר? אנחנו לא נולדנו לכזה עולם. אנחנו נולדנו לעולם שבו אנחנו צריכים לבחור את זה. ומה זה משנה אם יש לי כיפה או אין לי כיפה. אם אין לך כיפה ולא תבחר, לעולם לא יהיה לך. אתה סתם בתחפושת, פשוט מאוד. תקבל שכר על מה שאתה עושה, ברוך הוא ברוך שמו בורא עולם. איזה שאלה. כן, תקבל אף על פי שאתה לא וכו'. אבל העבודה שלך היא אותו דבר כמו העבודה שלי, בדיוק אותו דבר. אנחנו שנינו עובדים על מנת להביא את האיש הזה ולשים אותו במרכז הגן. להביא את עצמי, להביא למקום שבו אני בונה כלי להשראת אלוקות. מהו כלי להשראת אלוקות? אם הקדוש ברוך הוא בשבת, הוא שבת, אז מה אני עושה? אני שובט. ממה? בעיקר מזה. בעיקר מזה. כתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. אתם יודעים שהזוהר מדבר על כעס? בין היתר הדברים, מדבר על כעס. הוא אומר, זה הכעס, זה החילול שבת הכי גדול. למה? כי הנה, הבערת אש מאוד מאוד גדולה. מאוד מאוד גדולה, חבל על הזמן. ששבת הוא בחינת הבחינה הפנימית ביותר ביותר, רק לנו כבר השם ירחם כמה זה, אבל הבחינה הפנימית ביותר שבו הנקודה שלי מנסה לנוח. אני מנסה לנוח, אני משקיע את כל האנרגיה שלי בשבת, אני עובד בשביל שבת, אני קונה את האוכל אחי, אני מוציא את כל הכסף שלי, אני מנסה לייצר בשבת נקודה שהוא אי בתוך שבעה ימים האלה, שבאי הזה ששת הימים, ימי החול לא נכנסים, המרדף לפה הוא לא נכנס, אין טלפון, אין מחשב, אין לנסוע לשום מקום. 2,000 אמה לכל צד, זה מה שאתה יכול ללכת. עד היכן שרגליך נוסעות אותך, בהתחשב בעובדה שאתם לא מכירים, נגיד, עירוב ועניינים, כאילו, יותר מזה, אבל בעיקרון אני אומר, זהו זה, זה אתה מול הטבע, זה אתה מול העולם, זה אתה מול, אין שום דבר, אין טכנולוגיה, אין כלום, כלום. זה אתה והשקט שלך. אין זמן אחר. מי שלא מצליח לשים את השבת, א', בתור התחלה, לנסות להתחבא שם. מי שלא מצליח להביא את השבת ולשים אותו במרכז של ששת ימי החול של הדבר המטורף הזה, אני רוצה להגיד לכם שכל הדיבורים נורא יפים וכל העניינים נורא מחזקים וכן הלאה, זה ההתחלה, זה האמצע וזה הסוף. זה בעצם המדרגה העליונה ביותר שיכול אדם להגיע בעצם בקשר, בברית שלו עם הקדוש ברוך הוא, זה שהוא שומר שבת. זה מה שהוא עושה. הוא פשוט לא עושה שום דבר מלבד לנוח באמת ולהתענג באמת. וראה זה פלא, מה עושים בשבת? נאמר שהיינו אומרים שבשבת אתה עסוק במדיטציות, בלימוד, בהתבודדויות, מדיטציות כאילו בכל מיני, אתם יודעים, בהתעלויות, אתה אוכל טוב, אבל ממש ממש טוב. תחשבו שאם זה יום אחד ואתה עובד בשבילו שישה ימים, אז זה ממש ממש טוב. אצלי בבית סתם כך נוהגים שכל, אין שום דבר קנוי. הכל מחומרי גלם, הכל ירוק, הכל חי, הכל, אין קנינו טחינה, קנינו חומוס, לא קונים. איך שלפעמים מדי פעם אשתי שמה איזה משהו, ישר כל הילדים קופצים, זה, למה? כי פתאום אתה מרגיש את הטעם של המשמר. יש שבת זה עבודה שלמה, זה עבודה של אבא מול המשפחה, של אבא מול אמא. יש את הזמן של ההורים ביחד, יש את הזמן של הילדים, יש את הזמן שלך, יש את ההתבודדות שלך. אין טלפונים, אין כלום, אין לאן למהר עכשיו. סתם אתה יכול לישון בהתבודדות, אתה יכול סתם ללכת לטייל בהר, אתה יכול לחיות. יש לך זמן, אף אחד לא מטריד אותך. לשבת לדבר עם הילדים שלך. אתם רוצים להגיד שזאת עבודה יותר קלה מהמשרד? תחלמו, זו עבודה פי אלף יותר קשה. פי אלף יותר קשה. תנו לי 30 שנה במשרד, ויום אחד עם הילדים מהבוקר עד הלילה יותר קשה. כן, לא נגמרה העבודה, רק היא פשוט בוסתה עכשיו למקום אחר לגמרי. במקום להמשיך במרוץ היומיומי שלי, זה יחכה. זה חיכה אלפי שנים, זה חיכה. ולא ידעו באיזה פינת רחוב אתה מחכה, והיו צריכים לנסוע מאבן גבירול, לזה עד שמצאו אותך. אבל תמיד מצאו בסוף. תמיד, תמיד, נכון? לפני שהיו טלפונים, ואיפה אתה? אני בפינת הרחובות, אני ליד פינסקר 16, יאללה, אין יותר, ולא רק זה. יודעים, על המילימטר, זה חיינו בלי זה, אימא לה. אם אתם רוצים לשמוע ממני הצעה, ממני הצעה, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, דעו לכם, אני נותן לכם הצעה אחת. אני מבקש מכם ללמוד להרפות, ללמוד לנוח. עכשיו תראו שההרפיה היא תעבוד בשני כיוונים. מצד אחד, בהתחלה יהיה מאוד מאוד קשה, מי שחווה את זה מכיר, זה מאוד מאוד קשה בהתחלה לווסת את הסוס שרץ בתוכי כל הזמן, את האגו המטורף שלי, שהוא רגיל, הוא לא אכפת לו שום דבר. הוא רוצה לראות טלוויזיה עכשיו, עזבו אותו בשקט. לא, תאמין לי, לא יקרה שום דבר בשבת, שאתה לא יחכה למוצאי שבת. אני רוצה לספר לכם שאילון רמון, זיכרונו לברכה, הוא נפטר בשבת, כל הבתי כנסת בארץ ידעו. שאלו אותי איך יכול להיות, בתפילת מנחה, כולם ידעו. באו אליי בתפילה, אמרו לי, שמעת, זה האסטרונאוט הזה, הזה, אני לא ידעתי על מה מדברים, התחשבתי ניל אמסטרונג, עשה קאמבק, לא הייתי כל כך מונח, אז הייתי בתוך דברים הרבה יותר חשובים, בתוך הליקוטי מוהר"ן, פשוט לא חייתי, אז הייתי כאילו, לא היה לי עולם. אז אמרו לי, אסטרונאוט וזה, ואז אמרתי, תגידו, אבל איפה אתם יודעים אם הוא עכשיו התפוצצה אחרי שלו לפני, לא, זה היה באמריקה ו... לא יודע. אז רגע, כן. לכן... לא, רגע, עוד לא התחלנו, חכי, עכשיו הוא נכנס פנימה אל תוך הגן, אחרי שהפסיקו לרדוף אותו, עכשיו העבודה. זה לא שאני שואף לשבת, שבת זה כלי עזר, מאוד מאוד גדול. שבת זה מה שלוקח לתורות אחרות, לצורך העניין, אם אם הכל מסתדר וכן הלאה, אז אחד ממיליון. הבעיה שאצלנו זה תורה לרבים, ציבור. התורה זה לכולם, צדיקים, בינוניים, רשעים, נכון? זה ציבור, ראשי תיבות ציבור זה לכולם. אז הקדוש ברוך הוא אמר, תקשיבו, בגלל שאני מכיר אתכם וביניכם יש מאוד חכמים ומאוד טיפשים ומאוד תמימים ומאוד מתוחכמים, אז אני המצאתי שיטה, תהנה מה השיטה? שבת. שבת ואי נפש. איי קשה? אין יותר קשה מזה. אתם רוצים את המלך בחזרה? ככה הוא יבוא. אתם רוצים את המלך בחזרה, נקודת האמונה שלי? אתם יודעים מה הכי קשה בשבת? הכי קשה בשבת זה להאמין. זה הכי קשה בשבת. להאמין. ביום יום מה בא להאמין? הכל סבבה. כל זמן שהטלפון שלי פה, והקפה פה, והוויסקי פה, והאישה פה, והכל בסדר, סבבה. בשבת זה מאוד קשה להאמין. כי הדרישות ממך הן דרישות שאתה לא רגיל, זה הפוך לגמרי, לגמרי, לגמרי. עכשיו העבודה שלך זה ליהנות. אבל אתה לא רגיל ליהנות, אתה רגיל לרדוף אחרי האושר כל הזמן. אתה רגיל כל הזמן לחסוך עוד כסף, ויום אחד עוד נצא לחופשה, ומה בחופשה אתה נהנה? אני לא אדבר על זה עכשיו, יש לי שיעור שלם על הדבר הזה. גם לא, אנחנו כל הזמן במרחק כזה מהמציאות, בין ברע, בין בטוב, אני במרחק. אבל אם תחשבו על זה באמת, מתי אני נהנה באמת, באמת, באמת? זה כמעט לא קיים הדבר הזה. ולכן זאת עבודה נורא נורא קשה, זה לא עבודה, זה... כן, זאת עבודה נורא קשה, ליהנות. והקדוש ברוך הוא אמר לנו, מעין עולם הבא. בגלל שבאמת בסוף, בסוף, בסוף אתם תגיעו למקום, למקום שכולו עושר מוחלט והנאה ותחושת חיבור, ו... אז תתחילו לעבוד על זה מעכשיו. תנסו את זה בבית ותראו, אני אף פעם לא אומר את הדברים האלה, אף פעם. זה הסיפור לקח אותי לשם. ופה אין לאן ללכת, כי רבנו כאן ברמזים, ברמזים בסוף, הוא אומר, זה שבת האדם הזה, והוא כל כך החלטי על זה, אני בחיים לא דיברתי על שבת, אתם יודעים את זה. בחיים לא דיברתי על שבת. עכשיו, כשבאתי לדבר הזה, אמרתי, בחיים. היה לי חבורה פעם בהוד השרון, מאוד מאוד איזה, איך שבפעם הראשונה שהגעתי, אז היו חבר'ה שהגיעו מהאוניברסיטה וישבו, וזה היה הפעם היחידה, והזמינו אותם. ו... ואז ראיתי אחד שיש לו גינוני מלכות כזה, נכון? לפעמים יש אחד שאתה רואה, זה בן אדם מיוחד. והוא נשאר לדבר איתי קצת אחר כך ודיברנו. ואז אמרתי לו, אם אתה כל כך מתעניין, אז יש לי עוד שיעור, תבוא לשמוע. אז הוא אמר לי, לא, לא, לא מתעניין ולא באתי, חזוב אותי בשקט. אני עכשיו נכנסתי, אני עושה תואר ראשון באוניברסיטה, ואני עכשיו עושה, לקחתי רמב״ם, מחשבה יהודית, פילוסופיה יהודית וזה. אמרתי, חליה, טוב, יאללה, בסדר. אבל הוא המשיך לבוא לשיעורים שלי פעם בכמה זמן בהוד השרון. ואחרי איזה 3-4 חודשים, יום אחד יצאנו להפסקת סיגריה ליד האוטו, אז הוא אמר לי, אתה יודע מתי הדיבורים שלך הכי מהירים לי? זה אולי חצי שנה בערך, כן? אתה יודע מתי הדיבורים האלה, לא שלך, הכי מהירים לי? אז אמרתי לו, מתי? הוא אומר לי, בשבת. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת בשבת? אז הוא אמר לי, מה, אתה לא יודע שאני שומר שבת? אמרתי לו, מה אתה? אז הוא אמר לי, בוא נתחלתי לשמור שבת לפני חודש. עזבתי את האוניברסיטה וזה, זה לא באותה רמה שלך, זה משהו אחר מה שאתה מדבר, מה הם מדברים. זה לא, זה שטויות, זה כמו ילדים שם. הוא אומר לי, תשמע, זה לא יאמן הליקוטי מוהר"ן הזה. אני משאיר את האור דלוק בשירותים, ואני כל השבת יושב ככה, קורא ליקוטי מוהר"ן, ואני בחיים שלי לא אמרתי שבת. פעם אחת. והיום כשראיתי שזה הולך לכיוון של שבת, אמרתי, אני אגיד או לא אגיד, אמרתי, יאללה, אני אגיד. מה אני יכול, כאילו, אני... כן, לא, יצאתי מארון הקודש. וזה הזמן לספר לכם, אני אדם דתית. אני שומר שבת, ואני, וזה אחרי 17 שנים של שבת, 17 שנים של שבת, אני לא יכול לספר לכם שהצלחתי. שאני מצליח ליהנות, שמצליח לנוח. לא יכול לספר לכם את זה, אני אומר לכם אמת, מתוך הלב שלי.
מוזר, יש...
אני מצליחה.
מוזר, יש,
חשבתי
ששבת זה אפס.
אה,
בלה.
מה קוראים? אני אגיד לך מה. בקשר לשערי שמיים, בקשר לשערי שמיים אני לא סגור, אילו, אני לא. אני לא שם בשערי שמיים, אני במקום אחר לגמרי. אני באלה, אני, זה...
שבת.
טוב, תנה. נכון, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. זה לא העניין של יותר קל או יותר קשה. השאלה היא למה? עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך. עכשיו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, 27 שנים מהחיים שלי, לא היה לי ששת ימים תעבוד, היה לי שבעת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. בין כך ובין כך, מה שקרה לי, זה כמו ספחת דבק בי ההרגל. אני בשבת, בא לי ללכת לים אחרי 17 שנים בתשובה. כל שבת, מחדש. כל שבת מחדש, החבר'ה שלי, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים ואני לא. אז בגלל שהייתה החלפה בין, מלך, בין הבן מלך שלי לבין שפחה שלי, אז עכשיו הבן שפחה אצלי הוא המלך, והבן מלך האמיתי הוא העבד. זאת אומרת, רמפק, אסור לי לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, זה בגלל החילוף מותק. ואין שום הבדל בין אדם חילוני שאומר, אז מה, אני אשמור שבת לא יסע לים? מותק שלי, מה אתה חושב, שאתה עבד? לא תיסע לים בגלל שאתה מלך. לא בגלל שאתה עבד ולא נותנים לך. לא תיסע לים בגלל שאיזה מלך רוצה לנסוע לים, שיש לו בארמון שלו עכשיו לעמוד בפקקים, בדרך לפרישמן. זה רק עבד. רק האם נמשך למקומות האלה, הנמוכים, הרדודים. אבל אני לא יכול להבין, היה חילוף. בגלל שהיה חילוף, העבד שלי הוא... סליחה. כן. החלק הקולני אצלי, זה זה שמרגיש מנוצל, הוא עבד, לא טוב לו, הוא רוצה למלוך, למלך יותר טוב. מי זה המלך? מי שמותר לו לעשות הכל, זה עבד. לך מותר לעשות הכל. כבר הגענו למסקנה הזאת 1,000 פעמים, אני אסלח עם אותה עוד פעם אחת וזהו, ונלך הביתה. אי אפשר בשום צורה ואופן, אי אפשר, זה לשכל שלכם עכשיו מופנה, בסדר? יש לנו בעיה בין האובייקט לסובייקט. אנחנו לא יכולים להאמין באובייקט, אנחנו חייבים להאמין בסובייקט. אני לא אוהב את אשתי מבחינה אובייקטיבית. כי מבחינה אובייקטיבית יש נשים יותר יפות ממנה, יותר מוכשרות ממנה, יותר גבוהות ממנה, יותר שמנות ממנה, יותר רזות ממנה, יותר הכל. נכון, מבחינה אובייקטיבית, למה דווקא אותו, תשאלו את האישה, למה בחר דווקא אותו לחלק איתו את חייו? זה בסובייקט, זה משהו שהוא רק שלי, הוא לא קשור בכלל לאף אחד. זה לא מבחינה אובייקטיבית, הוא היה הכי, אם ייתן לי שכל עוד ביתו באהבה ועוז יבוזו לו, אפשר להגיד באהבה שכל? אי אפשר. הוא לא בשבילך, הוא לא בשבילך, הוא לא בשבילך, אבל אני אוהבת אותו, לא בשבילי, כן בשבילי. אוהבת אותו. זה סובייקטיבי. אתם מבינים? זה לא תלוי באף אחד. כן, אמונה זה סובייקטיבי. אמונה ואהבה זה אותו דבר בדיוק. זה בא מאותו מקום. עכשיו, כל אמונה, היא, ברגע שהיא מתחזקת, היא רוצה להיות אובייקטיבית. זאת אומרת, אם אני מאמין בקדוש ברוך הוא, זה לא מספיק לי. עכשיו אני רוצה שגם אתם תאמינו בקדוש ברוך הוא. למה? כי האמונה שלי לא סובייקטיבית. אני לא יכול לבוא ולהגיד, הקדוש ברוך הוא, בשבילי הוא נכון, אבל בשבילך לא בטוח. בשבילי הוא קיים, בשבילך לא. נכון? הוא קיים או לא קיים? קיים זה בסובייקט. חייב, בטח, חייב להפוך את זה לאובייקטיבי. רק מה הבעיה? שבשנייה שיהפוך לאובייקטיבי, עוד פעם זה לא אמונה. אתה עוד פעם אתה חייב לעבור עוד פעם לסובייקט. כל הזמן יש תנועה. אתם יודעים מה צריך בשביל להגיע לאמונה? צריך חופש. חופש. שאי אפשר לתאר ולשאר. למה? כי מה הדבר, מחילה השנייה, אני רואה את הפרצופים המפלבלים. מה הדבר הכי, 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 הכי חופשי בעולם הזה, אם לא היכולת של הסובייקט שלי לעשות מה שהוא רוצה. אם הייתי אובייקטיבי, אז היו באים אליי, הייתי בוחר אישה, והיו באים אליי ואומרים, נשמע, היא לא בשיחה. אז הייתי אומר, נכון, היא לא בשבילי. למה אני אומר את זה? כי אני עבד שלכם, של האובייקטיבי. אבל תגידו, מי יכול לנצח את רומאו? מי יכול לנצח את רומאו? הוא לא, היא לא מתאימה, וזה לא בשביל לו, והוא משפחה אחרת, ואין סיכוי, ולא ייתנו לו, והכל. אבל הוא כל כך אוהב אותה, את הסובייקט, הסובייקט שלי, המקום שממנו אני מאמין, הוא המקום החופשי ביותר. תחשבו כמה חופש צריך אדם בשביל להאמין. כמה חופש צריך אדם בשביל לשמור שבת, אף על פי שכולם, מה הם עושים? כולם חושבים עליו שהוא חשוב ככלב בעיניהם. האמונה הזאת לא הוא בעצמו. איך שעשינו תשובה, גם זה כתוב במקימי, איך כתוב במקימי, פתאום ירדנו, היא כותבת המכתב לאמא שלה, והיא אומרת, איך פתאום הילדה המוצלחת שלך מפסגת העולם היא הידרדרה אל שפל הקיום האנושי וגבל הלכה להיות חרדית. הדבר הכי הגרוע שיכול להיות בעולם הזה, אין יותר גרוע מזה, נכון? ערבי, אבל כאילו, אתם יודעים, כאילו, אני מדבר על, על הכלל, לא באופן אישי, על מה אנחנו חושבים עליהם, על מה אנחנו הכללי חושב עליהם, על, על הדתיים בכלל ועל החרדים בפרט. בסדר? את זה. אני אשמור שבת, בחיים לא. אז פספסת, אז מה אתה? עבד בן אדם. כי אפילו להאמין אתה לא יכול. אתה לא יכול להפעיל את הסובייקט שלך. אתה כזה מסכן, אתה כזה, בן, אתה כזה מאמין שאתה בן עבד, אתה כזה כל כך מאמין בחילוף, שכבר שכנעו אותך, שזהו זה. זהו זה. לך כבר לא תהיה מנוחה. לא פה ולא שם. ועל זה אנחנו צריכים להילחם. לא יעזור שום דבר. דירה ב-3,000 או ב-6,000, יאללה, בסדר. זה לא ממש משנה. השאלה היא מה אתה עושה בתוך הדירה שלך בתל אביב שאתה מצליח להביא סוף סוף. אני מאוד 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 מקווה, מאוד מאוד מקווה, שכולנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, שמחים, ססים, בריאים. מחר ב-7 רמב״ם, יותר קשה מהשיעור הזה. ב-8 נדבר קצת חיי מוהר"ן. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.